עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, שלום ובוקר טוב לכם, כאן אני מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל בפייסבוק לייב מיכל קדוש, אחיעד לוק ורעות מתיתיהו ארגון, ומי שפה אחראי על השידור לידי הוא סתיו קורנס. הטלפון שלנו שאתם מתקשרים אליו הוא 0552-103-103, ו... אנחנו אוהבות שאתם שולחות הודעות וואטסאפ קצרות ב-054-70-103-70. תכף אני אעלה את שיחת הטלפון הראשונה, אני רק רוצה להודיע לכם, אני גם אזכיר לכם את זה אחר כך בחצי, כדי שתהיו מוכנים גם בשעה השנייה. אני בשעה השנייה אחרי החדשות הארח את גלית יצחקי דרייזין, שהיא פסיכותרפיסטית יונגיאנית, מטפלת דיאנית, דיאדית, היא גם דיאדי זה ביחד. פרופילאית פלילית, שזה נורא מעניין גם כן איך להכניס את זה לתוך כל הטיפול. היא כתבה את הספר סליל הקסם, אבל אני אערך אותה במיוחד, כי היא מומחית לנושא, תקשיבו טוב, אובדן עמום. אנחנו נדבר על זה. מה קורה היום אצל הילדים ואצל המבוגרים, סביב הנושא של אובדן עמום. היא גם מומחית בנעדרים, חטופים, בני ערובה שווים, והיא מנהלת אקדמית של נמל מבטחים, שזה בית אקדמי לנושא הכשרת מטפלים בתחום, במכללה האקדמית תל אביב יפו, במכון מפרשים. אז את גלית יצחקי דרייזין, אני אראיין כאן סביב הנושא של כל, אתה יודע, כל הדברים שאתם יודעים שאנחנו מדברים עליהם היום, אובדן עמום, נדרים, חטופים, כל הסיפור שכולם חווים גם באספקט של ילדים, וכמובן גם אני כאישה פרקטית ישר שאלתי את גלית וגם נדבר על זה, אז מה אפשר לעשות? ניתן לכם גם כמה רעיונות ועצות, אז תישארו איתנו ובוודאי תהיו גם בשעה השנייה. בואו נתחיל כבר, קיץ, אוגוסט, עוד יש קצת קייטנות לילדים הצעירים, בואו נשמע, דילמות, קשיים, אולי דברים שעולים בתקופה הזאת, והנה שיחת הטלפון הראשונה. שלום.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת גל.
היי גל.
יש לי שאלה. יש לי תאומים בני 4, יש להם אח צעיר בן 3, ואחד מהתאומים הוא משחק יפה, הוא ילד מאוד מאוד חברותי, אבל ברגע שהוא נכנס הביתה ויוצר אינטראקציה עם אחרים שלו, הוא נהיה מאוד אלים, מאוד אגרסיבי, מאוד קשה לו העניין הזה של להיות איתם. הוא נהיה פשוט ילד אחר.
וזה לא קורה בגן כשהוא עם אחיו התאום?
אז הפרדתי ביניהם. האחותם האחרונים של הגן, הפרדתי ביניהם, עשיתי הפרדה.
כי מה היה שם כל כך גרוע?
כשהם היו ביחד בגן, הצוות לא הצליח להשתלט עליהם. היה להם נורא קשה.
כי הילדים, הם שני בנים? כי הילדים השתוללו, התמרדו, עשו דווקא, עשו בלגנים?
בדיוק.
אז הפרדת ביניהם. איך הם, כבר לפני חודשיים, לפני סוף הלימודים, העברת אחד מהם לגן אחר, או שההפרדה היא לשנה הבאה?
לא, אז הפרדתי את שניהם לשני גנים שונים.
אחד מהם נשאר באותו גן שהוא היה, או שניהם עברו...
לא, שניהם עברו לגנים חדשים.
אני סקרנית איך עברה הסתגלות, איך הם מגיבו לעניין הזה?
אז זהו, אז דווקא מי שהיה שקט מבין התאומים, הוא פתאום נהיה נורא אגרסיבי, כאילו הוא חיפש את המקום שלו, בגן. והשני יותר התמתן, יותר נרגע. אבל כשהוא הגיע הביתה, אז זה התהפך עוד פעם.
אוקיי. זאת אומרת, בגן פחות יותר, אבל... עכשיו, כשהם הולכים, אחרי צהריים הם ביחד? הולכים לחברים ביחד לפעמים?
כן.
ואיך הם, כשהם הולכים לחבר אחר, איך הם מתנהגים?
את האמת, בגלל הקשיים האלה שהיו להם, הם פחות הצליחו ליצור חברויות. פחות זה, אבל ימי הולדת וכאלה הם היו הולכים בנפרד. ואז הם היו נורא צמודים אליי, היה להם נורא קשה ללכת וליצור קשרים עם ילדים אחרים.
כן, שמי, תאומים זה תמיכה מאוד גדולה אחד לשני. אין איזה שהם קשיי התפתחות, או איזה שהם קשיים של, על אחד מהילדים, או בוא לא. נגיד ככה, כל הנושא הזה של האגרסיביות וההשתוללות, גם בגן וגם בבית, זה משהו שקרה בבת אחת, או זה משהו שידע תמיד שיש איזה ילד אחד שובב יותר, ותוסס יותר, או שזה החדש?
אז אני יכולה להגיד שעוד מהבטן הרגשתי שאחד מהילדים הוא יותר, בוא נגיד, פעלתן ושובב, זה ניכר.
כן.
אבל כשהוא היה צעיר מאוד, לצערי, הוא חווה התעללות בגן.
אוקיי.
וזה החריף. זאת אומרת, מגיל נורא קטן, מגיל שנה וחצי, ואז בעצם משם ההתנהגות הזאת שלו, של האלימות החריפה.
ובעצם, באיזשהו אופן זה טופל? הייתם בהדרכת הורים, משהו?
כן, הייתי כמעט שנה שלמה בהדרכת הורים, הוא גם עבר את ה... גירושים שלי ושל אבא שלו, ככה שהכל מאוד העמיס עליו, אבל אני קיבלתי תמיכה ממדריכת הורים, ואיך לפעול, איך להעביר להם את המסרים האלה.
אוקיי, ובעקבות ההדרכה יש איזושהי, הייתה איזושהי הקלה בבית, משהו? או שאת אומרת לעצמך...
הייתה רגיעה מסוימת, הייתה רגיעה מסוימת, אבל... זה מין תקופות כאלה, כי כשנגיד עכשיו שהוא הגיע לגן החדש, אז עוד פעם יש רגרסיה.
זהו, תראי. זהו, זהו. מה שבעצם, אם כך, תראה, נדבר באופן מאוד כללי, כמו הרבה מצבים צריכים לרדת לעומק, ולשאול עוד הרבה 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 שאלות אחרות, אוקיי? ולדעת בדיוק איך זה עובד, מה קורה. אבל אני ניסיתי לנסות לעשות איזושהי הבחנה בין מתי זה קורה, מה הזרז לדבר הזה, ובאופן כללי רק אני יכולה להגיד שכנראה אחד הזרזים זה הסתגלות למשהו חדש. זה קרה בגן החדש אחרי שהתעללו בו שהוא היה קטן, ואז הוא נרגע, ואז זה קרה שוב, נגיד בעקבות הגירושין, ואז זה נרגע, ואז זה קרה שוב בעקבות ההפרדה שלו ושל אחיו, והליכה לגן חדש, ואז לאט לאט זה נרגע. זאת אומרת, קודם כל אנחנו יכולים להבין שיש לנו פה ילדון, שכשקשה לו, כשקשה לו, ואסור לשכוח שהוא בן ארבע. לפעמים, אתם יודעים, כשיש אח בן שלוש, אז אומרים, הגדול, הגדול. אבל מה זה הגדול הזה? כולו ילד קטן בן ארבע. שלא תמיד מסוגל לבסט את הרגשות שלו. אורגנית, ממש. שבוודאי לא מבין תמונת מצב מלאה, אלא תמיד רק חלקית, כי הוא לא מסוגל. שהוא נמצא היום במלחמה, מי יודע לאן הוא לוקח את זה. שהוא מאוד כרוך וקשור עם אח שלו, ומצד שני הוא גם בתחרות עם אח שלו. זאת אומרת, יש לנו פה מציאות חיים מורכבת. להרבה ילדים יש מציאות חיים מורכבת, וגם גם לתאומים שלך. ואז, אז אחד, הוא, כמו שהוא, בטמפרמנט שלו, עם החוויות שהוא גם חווה מסכנצ'יק בגיל שנה וחצי כבר בגן עם הגננת המתעללת, כבר נוצר שם איזשהו סוג שנקרא לזה תבנית, או קושי ברגעים מסוימים, והקושי הזה, כאשר קשה לו, הוא מוציא את זה בתוקפנות. תוקפנות הרי זה סוג של הגנה עצמית. אז יש לנו את זה, אחד. שתיים, מצד שני, אנחנו גם רוצים להקל עליו. עכשיו חיפשתי גם, לא רק מתי זה קורה, גם ממי זה קורה. ורציתי לדעת אם זה קורה בעיקר בנוכחותך.
כן.
כי אנחנו הרבה פעמים, אמא או אבא, אנחנו לא הרבה פעמים, אנחנו הסמן של הילד לכל המקום של תחושת ערך, נראות, שימת לב, כן, כמה שמים ללב, מה אני צריך לעשות בשביל לקבל את מה שאני רוצה, מה אני צריך לעשות בשביל שאוהבו אותי, מה אני צריך לעשות כדי להרגיש שאני שולט בזמני, שאני שולט באמא שלי, כל מיני דברים כאלה. וסליחה רק רגע, אתה יכול להוריד לי את זה? תודה. תודה. ואז כל הדברים האלה הם מולך, מול אותו בן אדם שעומד מולו, ולכן גם לפעמים אנחנו רואים התנהגות שונה של הילד עם אמא והתנהגות שונה של הילד עם אבא, התנהגות שונה בבית והתנהגות שונה בגן, אוקיי? או התנהגות שונה עם כל אחת מהסבתות, התנהגות שונה בבית והתנהגות שונה אצל חברים. עכשיו אני כן לוקחת את זה למקום של מצד אחד אני לא אשכח שקשה לו גם בגלל מה שהוא עבר, אבל בעיקר בגלל מה שהוא עובר עכשיו. הפרידה מאחיו, ההסתגלות המחודשת, לא מזמן הגירושין מההורים, זאת אומרת, באמת הילדים האלה עברו טלטלות. וכל פעם צריכים להתאים את עצמם מחדש, להתאים את עצמם מחדש. זה נקרא מעברים בחיי הילד, ומעברים זה משהו מאוד קשה. זה משהו כאילו, כל מה שאני הכרתי עד עכשיו, מהיום לא תקף. גם אם חייתי בבית שאמא ואבא רבו וצעקו ואמא בכתה ואבא הלך ונטרק את הדלת והרביצו לי, אני מכיר את זה. ומהיום, אופ, אין, אני חי בבית בלי אבא. או, עברתי דירה. ואני פעם עם אמא, פעם עם אבא. זאת אומרת, כל התבניות והמחשבות והאמונות שהיו לו, הקטנצ'יק הזה, עד הרגע של הגירושין, לא תקפות להיום. והוא צריך להסתגל מחדש, להכיר את המציאות החדשה הזאת. אוקיי? אז זה קודם כל שתביני מה עובר עליהם. וכשהוא חווה תקופות כאלה, הוא מגיב באגרסיביות, הוא מגיב בתוקפנות. עכשיו, התפקיד שלנו כרגע, זה מצד אחד, אם את מוצאת לנכון, אולי לעזור לו. קורס טוב, חוג טוב, חוג דרמטי, חוג ציור, חוג בישול, משהו, איזשהו משהו, אני מאוד בעד כל הדברים האלה שקשורים גם במה שאנחנו קוראים לו ספורט.
אז התחלתי איתו רכיבה טיפולית.
אוקיי, תראי, רכיבה טיפולית בעצם עובדת על הרבה ולא עובדת על הרבה אחרים. כי מה שיש בה בעצם, דרך הטיפול בסוס, או דרך הרכיבה על הסוס, הילד לומד להכיר את עצמו, לשלוט בעצמו, לשלוט בחיה, לטפל בחיה הגדולה והמרשימה הזאת, אוקיי? ואין שם, בוא נגיד, דיבורים. זה הכל קורה בתוך הילד, בתוך עצמו, והוא רק מקבל הוראות למה לעשות עם הסוס. מצד שני, ללכת לפסיכותרפיסטית, למשל, או למישהי שיש לה טיפול באומנות תואר שני, שהיא ממש, כן, יודעת לטפל, או שהיא עובדת סוציאלית קלינית, זאת אומרת שהיא ממש, היא כמעט פסיכולוגית, מבחינת הקליניות, והיא רשומה ומותר לה לעשות, והיא מעבירה תהליכים, שמה גם דרך משחק, דרך דיבור, דרך בישול, דרך תנועה, דרך ציור, מדברים, מה, ומה קורה, ומה מרגיש, ולאן זה הולך, ואיך אתה מכיר את זה, ומתי זה קרה. ושם יש איזו עבודה שהיא כבר קצת כמו עבודה של אימונית, נקרא לזה, של מאמן, של מאמנת. נבינה? Mm-hmm. אז אם תראי שזה עוזר, מעולה. אם לא, תלכי לכיוון שאני עכשיו דיברתי עליו.
מעולה.
עכשיו, ואז, לצד זה, אנחנו גם רוצים ללמד את הילד ריסון עצמי. התאפקות. זה המקום ההתנהגותי, בואי נקרא לו, הוא יעבור את זה עם המטפל או המטפלת שלו, ברכיבה על סוסים או במשהו אחר, ועכשיו זה גם פוגש אותי בבית, ואני צריכה להגיב באופנים כאלה, שעם הזמן הילד ילמד שלא מקובל, שיש לזה תוצאה. למשל, אם, סתם, אני אתן דוגמה, לכן אני נורא נורא כל כך מאמינה בהדרכת הורים, כי זה צריך להיות מאוד מותאם אלייך, מכוון אלייך, לזה שאת לבד עם שלושה ילדים, עם שלושה בנים, לזה שיש פה תאומים, לזה שאת עכשיו גרושה, מתי הם חוזרים, מה הערכים שלך, האמת שלך, מתי תוכלי, האם את יכולה לא להכיל את הילד, האם את יכולה לא לשבת ליד המיטה, האם זה בסדר לך לשבת ליד המיטה, האם הילדים ישנים אצלך וזה בסדר או אם לא, המון דברים צריכים להיות מאוד מותאמים אלייך ואל הילדים. אבל למשל, אני אתן לך דוגמה. נגיד הוא, ברגע מסוים הוא כל הזמן מרביץ לאחים שלו. אפשר לבוא ולהגיד לו, תקשיב מתוק, כי אני יודעת שילדים רבים. דרך אגב, תיכנסי לאתר שלי, מיכל דליות איתכם בבית, ותקראי שם את, את המאמר על מריבות אחים. אחים רבים. אחים כועסים, אחים רבים, יש להם את כל הסיבות לריב, אחד רוצה את השלט, אחד נגע לו בצעצוע, אחד בתחרות על הזמן של אמא, יש מלא סיבות לריב. אבל השאלה היא, מה אני עושה עם הדבר הזה? האם אני נוקטת עמדה, מה היה, מה קרה, למה אתה פה, למה אתה שם, מתי עשית לו, אז תיתן לו, אז תוותר לו, האם הם מצליחים לגרור אותי למקום הזה, שזה מקום בעייתי, או שאני אומרת, חבר'ה, ילדים רבים, אני לא אוהבת את זה, מהיום כשאני רואה מכות, אני מפרידה אחד לימיני, אחד לשמאלי. אבל, 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 אבל אמא, אבל אמא, אבל הוא נגע לי, אבל, בשלב זה, אני עוד לא נכנסת בכלל לאובי העניין, אני מפרידה כי אני לא מרשה מכות. משום סיבה, גם אם היה משהו נוראי שעשו לך, אני לא מרשה שזה יהיה דרך מכות. ואז בעצם רק הפרדה, 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 עוד שעה, עוד שעתיים, או אם בכלל, נשב אולי ונדון. מה היה, מה קרה, תבקש סליחה, תקנה לו חדש, תבנה את מה שהרסת, או לא, או בכלל, הם בדרך כלל גם לא מדברים על זה, כי זה לא מעניין אותם. הם כל הזמן מייצרים מריבות. עכשיו, אם אני יודעת שזה הוא באופן ספציפי, אז הוא באופן ספציפי קשה לו. ועכשיו זה גם מוציא ממנו המון יחס ממך. או שאת מדברת איתו ומשוחחת איתו ודואגת לו ולוקחת אותו ומטפלת בו, שזה סיבה להמשיך להתנהג ככה כי אני הופך להיות מרכזי, או שאת נורא כועסת עליו, שזה סיבה להמשיך להיות ככה כי הוא מוכיח לך שאת לא יכולה לשלוט בו. כי אנחנו הרי לא יכולים. אז זאת אומרת, המקום הזה של לדעת איך להגיב בכל מיני סוגים של מצבים, כשהוא מרביץ לאחים שלו, או כשהוא מגיב באגרסיביות, יכול להיות שהוא לא מרביץ להם, אבל הוא מעיף דברים בבית. זאת אומרת, הדברים האלה, ומעידך ולצד זה, את כל הדברים האלה לעשות עם הרבה חמלה, אבל לא רק ב, כן, אני מבינה, נורא קשה לילד. כן, אני מבינה, נורא קשה לילד. ועכשיו אני חייבת...
זה מאוד קשה לשמור על...
נכון,
חמלה.
נכון, 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 אבל זה משהו זקוק ממך לעכשיו. נורא קשה לו. אף ילד, בטח לא בגיל 3-4, אף ילד לא אוהב להיות ילד רע. אף ילד לא אוהב שאומרים לה תעוף לי מהעיניים, ואי אפשר איתך, וכל הזמן אתה כזה ילד, ודי, ואני לא רוצה לדבר איתך, ותסתלק מפה עכשיו, אני לוקחת את אחיך. אף ילד לא רוצה להיות במקום הזה. ועדיין הוא ממשיך ומייצר מצבים שמביאים אותי אימא למקום הזה. תחשבי על הדבר הזה. באיזה לופ אכזרי הוא נמצא. פסיכולוגי של עצמו. וכולו הפרוח בן ארבע. הוא גור, גל. אז אני אהיה תקיפה. אני אהיה נחושה. אני אהיה עקבית. זה התפקיד שלי. כי אני חייבת ללמד אותו ריסון, איפוק, התנהגות ראויה. לפני שתהיה עליו סטיגמה של מופרע, לפני שהוא ייכנס לבית ספר, וזה יהיה סיוט עכשיו 12 שנים. מבינה? ומתוך המקום הזה, את תצליחי לגייס את השקט הפנימי, לא לאורך כל היום, לא, 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 במצב אחד, ואחרי 4 ימים במצב נוסף, ואחרי 10 ימים במצב שלישי נוסף. וכך את מתחילה לייצר מציאות שבה הילד נאלץ ללמוד התנהגויות אחרות. זאת ההדרכה.
אז אני מפרידה ביניהם, אני צריכה להפריד. בעצם, לקחת כל אחד
במקום אחר. את קודם כל מודיעה, את לא עושה אותו בעייתי, את מודיעה, את לוקחת את הבנים, גם אולי את הבן 3, כי הוא גם חלק מהעניין הזה. אני לא יודעת למה בן 4 מרביץ לבן 3, יכול להיות שבן 3 מוציא אותו מדעתו. אולי עצם זה שהוא ילד טוב, זה מוציא אותו מדעתו. תחשבי על הדברים האלה. עכשיו, כשהוא יוצא מדעתו, הוא מרביץ. אז אני לא יכולה לגרום לו לא לצאת מדעתו, אבל אני יכולה לאט לאט ללמוד, ללמד אותו, שלא שווה לו להרביץ. כי אני לא כועסת, אני לא מדברת, אני לא דואגת, אני לא עושה מזה עניין, אני רק מפרידה. לכן את לוקחת את 3 הבנים שלך, ואת אומרת להם, מאוד קטן, ילדים, אתם לפעמים רבים. אחים רבים, נקודה. אני רבתי עם האחים שלי. את יודעת, אני גדלתי עם 3 אחים, את יודעת מה הלך שם? וואי, וואי, לא, בחייך. אין מה לעשות, ילדים רבים.
את מבינה על מה אני מדברת.
מה?
אז את מבינה על מה אני מדברת.
ברור. ואני גידלתי 2 בנים ו2 בנות, את יודעת כמה מכות הלכו אצלי בסלון, ותמיד היה מישהו שבסוף יפקה. ברור, ברור, ככה זה עובד. העניין הוא העוצמה, החוסר האונים של הדבר הזה, האם זה התפתח תוך כדי משחק, האם מראש זה בא, הוא בא להכאיב לו, האם מה הוא עשה שגרם לו ונגע לו בזרז הזה של האגרסיביות. אנחנו לא יודעות, אנחנו לא היינו שם באותו רגע. לכן את לוקחת את שלושתם ואומרת להם, תקשיבו בנים, אתם לפעמים רבים. אחים רבים. אני רבתי עם האחים שלי גם כן. עם אח שלי, רבתי נורא עם אחותי. ואני יודעת שאתם רבים. אני עד היום הייתי כל הזמן מתערבת. בודקת, מבררת, מנסה להשגיע, מנסה להרגיע, אני לא אעשה את זה יותר. ואתם יודעים למה? כי אני סומכת עליכם. כי אני יודעת שעם הזמן, אתם יותר ויותר 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 תלמדו להסתדר, ואתם יודעים גם ברגעים מסוימים להסתדר מעולה. ותני להם דוגמה. הנה, אתמול הייתם אצל סבתא, לא רבתם. את לא צריכה להגיד לו, אתה רב ברגע שאתה רואה אותי. לא להגיד את הדבר הזה. לכן אני רוצה שתדעו, מהיום, כשמישהו מכם יריב עם מישהו, כל מה שאני עושה זה להפריד, כי אני לא מסכימה למכות. מכות זה לא פתרון. אני אפריד ביניכם. ואחר כך שתרגעו, אם תרצו, תפתרו את זה ביניכם. זה כל מה שאמרת, הם עוד לא מבינים איך זה יבוא לידי ביטוי. ואני אומרת לך, 5 דקות אחרי זה, מישהו, 2 מה-3 יריבו, כי הם בודקים אותך. כי תפקידם של ילדים לבדוק האם פי וליבי שווים. והם בודקים אותך, ואז את צריכה לעשות מה שאמרת. את לא מתערבת, את לא כועסת, את לא מבררת, את לא מתעצבנת על אף אחד. את מפרידה. וזה קשה. כי הם תופסים אחד את השני, הם מושכים, והם יצעקו, אבל הוא לקח לי, והוא נגע לי, והוא עשה לי, ואת עם פוקר פייס. רק את זה, רק את זה, רק המריבות. רק עם פוקר פייס את אומרת, בנים, אני מזכירה לכם, שבשלב ראשונה אני רק מפרידה. אחר כך, אם יהיה שקט, אם תרצו, תסבירו לי מה היה. אבל עכשיו אני מפרידה. אני מפרידה. ואת מפרידה, וזה קשה, אחד למין, אחד לשמאל. אתה לך, תפתח טלוויזיה אצלי בחדר, אתה זה. אתה לך, אוקיי? לך תביא איזה משחק, תכף אני אשחק איתך, אתה. או עם בני 4, אחד ממיני, אחד משמאלי. ממש פיזית, את יושבת באמצע ומחזיקה כל אחד מהם. אבל הוא אמר לי, אבל הוא, ילדים, מזכירה לכם, אני לא מתערבת. ועכשיו שיש לגמרי שקט, את אומרת, יאללה, בואו כולם למטבח, כוס מים לכל אחד מכם, או אם זה מתאים לך, קרטיב לכל אחד מכם, אם את לא מתאים לך סתם כזה, שנצנן, בואו נצנן את הלב שלנו, ואת הולכת לדרכייך ואת לא מתערבת. ואז מישהו מהילדים יבוא ויגידו, אמר לי, הוא לקח לי, ותגידי לו, זה לא נעים, זה נורא לא נעים. אבל אתה יודע שאני לא מרשה לפתור את זה במכות? תחשוב מה לעשות בפעם הבאה. מבינה מה היה פה עכשיו איתי איתך?
כן. הבנתי.
גל, זה אצלנו בראש, וזה ממש לא פשוט. אבל זה אפשרי.
כי אני כבר מרגישה שאני מאבדת שליטה על המצב הזה.
כן, נכון, נכון. אז לכן, עכשיו, יש המון מצבים אחרים. המון 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 מצבים אחרים. אבל גם אם אחיו שיגע אותו, וגם אם אחיו קרא לו את הציור, וגם אם אחיו קילל אותו, אני לא מרשה לפתור את זה במכות. זה המסר. זה לא בסדר. ההתנהגות הקודמת. לא, לא, אני לא נותנת לה לגיטימציה. אבל אני לא מרשה לפתור את זה במכות. ואז, ברגע שאת מפרידה, זה ששבר או קרה או קילל, עם הזמן מבין שאין טעם לעשות את זה, כי הוא לא מקבל ממת יחס, וזה שהרביץ מבין שאין טעם להרביץ, כי הוא לא מקבל ממך יחס. הבנת את הקטע?
כן, כן. זה עשה לי הרבה שכל עכשיו.
אני שמחה. אני שמחה, ותיכנסי, תקראי מאמרים שלי, תקראי פוסטים שלי, אני מדברת הרבה על הדברים האלה. בהצלחה, יקירה.
עזרת לי מאוד, תודה רבה.
יופי.
תודה רבה.
יופי גל, אני שמחה שעזרתי לך, המשך קיץ קל, וימים שקטים, כל טוב, שבת שלום, ביי ביי. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתן ממשיכות ומתקשרים, ממשיכות וממשיכים, להתקשר ל-0552-103-103, ולשלוח הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70, שני ומאיר הרואות, ויחזרו אליכם. אז תישארו פה, תכף אני חוזרת. מזכירה לכם שבחצי באחרי החדשות של 11 אני מארחת את גלית יצחקי דרייזין שהיא פסיכותרפיסטית יוגיאנית ובעיקר היא מומחית לנושא אובדן עמום נהדרים חטופים בני ערובה שווים ואנחנו נדבר איתה מה זה, מה המשמעות, מה כל אחד מהדברים האלה, לאן ילדים לוקחים את זה וכמובן איך לעזור להם ויש פה שיחת טלפון שמחכה לי. שלום.
שלום, מיכל, מה שומעת?
היי, שלום וברכה. כמו כולנו, פחות או יותר, נו מה. כן.
טוב, אז אנחנו הורים מאזור המרכז, הורים לשתי בנות, אחת בת שנתיים וחצי, והשנייה בת שנה.
קטנות.
כן, קטנות, קטנות. וזהו, רצינו לדבר איתך, יצאת איתך על הקטע הזה של, שקורא להם לגדולה, בשלי בעיקר, כל פעם הן רבות הרבה, הגדולה בעצם, הגדולה רב הרבה עם הקטנה, כל פעם שעכשיו בדיוק הקטנה התחילה ללכת, אז כל פעם שהיא מגיעה לאזור שלה, או שהיא לוקחת איזה צעצוע שלה, אז היא באה ודוחפת. לפעמים זה דחיפה, את יודעת, קלה, אבל לפעמים היא יותר קצת חזקה, ואז נהיה כאילו ממש באמת...
מסוכן.
קצת היסטריה, כן, בדיוק.
כן,
היסטריה
כן.
קצת בבית, ואנחנו מנסים, ניסינו הרבה פעמים, הרבה דרכים להסביר לה, והרבה פעמים נכנסתי גם לאתר שלך, ובאמת הסתכלתי על כל מיני אפשרויות.
בוא תראה, קודם כל...
זה קצת מתסכל אותנו, אני אגיד לך...
ברור, ברור, ברור. תראה, מצד אחד יש לך גור קטן, חתלתולה בת שנתיים וחצי. בוא רגע, רק ננסה לחשוב מה עובר לה בראש ומה עובר לה בלב.
ויש לה...
נכון, ויש לה אחות שגזלה ממנה את המקום, את המעד. לא רק זה, יש לה אחות שנוגעת לה בדברים. זה שלי, זה שלי. זה דרך אגב קלאסי, ילד בחור. האתגר ההתפתחותי של הילד הבחור זה לדעת לחלוק. כי בעיקרון, אל תשכח שהיא גדלה שנה וחצי, ובוא נגיד אפילו גם החצי שנה הקודמת, היא גדלה שנתיים עם זה, שזה שלה. זה שלה, זה שלה, זה שלה, זה קנו לה, זה קנו לה, זה קנו לה. ועכשיו באה הצ'ילבה הקטנה הזאת ומתחילה לגעת לה בדברים. וכל מה ש... וגם היא מקנה, וגם היא דואגת. וכל מה שנשאר לה זה לדחוף אותה, זה שלי, אל תגיעי לי. יש תמיד את המשפט, עושים מנסה מזה מצחיק, שאצל ילדים קטנים, מה ששלי שלי, מה ששלך שלי, מה ששלכם שלי, מה ששל כולם שלי. כי הם מאוד אקוצנטרים. זה מערך רגשי של תינוק, ככה זה. עכשיו, אז אפשר להבין מאיפה זה בא. מה שאני רוצה עכשיו זה ללמד אותה לא לעשות את זה. נכון?
אוקיי, נכון.
אני לא יכולה לגרום לה לא להרגיש את זה. התפקיד שלי זה ללמד אותה ללמוד לחיות עם הרגש הזה. עם הצער או עם הקנאה או משהו, וללמד אותה לא לעשות את זה. עכשיו, הטעות של ההורים הצעירים, וכנראה גם שלכם, זה לחשוב שאם אני אדבר איתה ואסביר לה, היא תלמד ולא תעשה את זה. טעות, טעות, טעות. ילדים לא לומדים מדיבורים, גם אנחנו לא לומדים מדיבורים, אנחנו לומדים מחוויה, ממשהו שקרה, רק אם מישהו שתפסו אותו מדבר בטלפון בנסיעה, והוא קיבל 1,000 שקל ו8 נקודות, יש סיכוי שבחצי שנה הקרובה הוא לא ייגע בטלפון בנסיעה.
נכון.
ככה זה עובד. רק מישהו שמחייך אליי ונעים אליי, אני אחייך אליו בחזרה. אבל אם אני מחייכת, מחייכת, והוא פרצוף קוף, אני מתעלמת ממנו. כשאני עוברת לידו להבא, אנחנו לומדים מחוויות חיינו, ממציאות חיינו. אני יודעת, בתור קטנה בת שנתיים וחצי, מה לעשות שגורם לאמא לחייך אליי ולהרים אותי ולשמוח בי. אז אני אעשה את זה. אני יודעת גם מה לעשות לגרום לאמא או לאבא לכעוס, כי כשהיא כועסת, אני בעצם מנצחת, ולילדים קטנים מאוד חשוב מדי פעם לנצח.
זה הרבה פעמים קורה, זה הרבה פעמים קורה שברגע שאנחנו גם, כאילו ברגע שזה נהיה מסוכן, אנחנו סיפה גם כועסים עליה.
נכון.
אז היא מרגישה כאילו שזהו, אני קיבלתי את שלי.
אז
השאלה איך אפשר באמת...
על אחת כמה וכמה היא תעשה את זה, כי תחשוב על ילד קטן, שאין לה כמעט שליטה על מציאות חייו. היא לא רוצה לבוא, לוקחים אותה. היא כן רוצה לבוא, לא לוקחים אותה. היא רוצה שניצל, היא קיבלה באותו יום קציצות. באמת, היא רוצה חיבוק, אבל אני עסוקה, יש לי תינוקת על הידיים. זה ילדים שמחפשים ומוצאים את המקומות שבהם הם יכולים להוכיח לעצמם וגם לאמא ולאבא, כי זה האנשים הכי חשובים בחיים שלהם, שמתי יש לי קצת שליטה על מציאות חיי, קצת, קצת. ואם אני מעצבנת אותך, אז איזה יופי. הנה, הצלחתי. עכשיו, בעצם, לכן, אני לוקחת את זה למקום שבו אתם צריכים לייצר מצב, לא שיחה, לא דיבור, מצב, מציאות, שתחזרו עליה 4, 5, 6, 7 פעמים, אתם צריכים לייצר מצב שבעקבותיו הילדה תבין שלא כדאי לה לדחוף את אחותה. שאין טעם לחטוף לאחותה. שמשהו קורה, כשהיא עושה לאחותה דברים שלא מקובלים עליי, כמו דוחפת אותה, חוטפת לה, מרביצה לה, סתם אני ממציאה, כן?
כן.
שהיא תבין מה התגובה שלי, ועם הזמן היא תבין שלא כדאי לה להתמודד עם התגובה הזאת. לא שווה לה. למשל,
כן.
למשל, אני ממציאה. אני ממציאה, כי זה צריך להתאים לכם. מה שעולה לי בשלוף, אני באה אל הגדולה, בת 2.5, ואני אומרת לה, לפעמים, מיכלי, נוגעת בצעצועים. היא רוצה לשחק. נכון, זה צעצועים שאמא ואני קנינו לך, אבל היום זה של כל המשפחה. היום את צריכה ללמוד לחלוק את זה עם מיכלי. עכשיו, זה שאמרת לה, היא עושה בליבה, היא לא רוצה לחלוק את זה איתה. זה שלה. אבל אני בעצם כופה עליה. אני כופה עליה, נכון, אבא? אין לה ברירה. זה, אחותה גם תשחק עם זה. למה? כי ככה אני החלטתי. כי ככה זה במשפחה. לא רק זה, יש כבר הרבה דברים שלא מתאימים לגילה, מתאים לגיל שנה. אז בוודאי זה יעבור לגיל שנה. הרי יום אחד...
יש הרבה פעמים, סליחה, פשוט שהיא נותנת לה, אבל זה הרבה פעמים מצבים שאנחנו לא רואים, שאנחנו לא מסתכלים.
כן.
אנחנו נמצאים באותו, נגיד בסלון או במקום שמשחקים, אבל היא הרבה משתפת אותה, זה כן אנחנו יכולים לזהות.
זה רק מראה שהיא בסדר, היא ממש...
וגם שהיא נמצאת נקית במקום אחר, סתם דוגמה אצל הדודים או משפחה, ואנחנו לא נמצאים, אז ההתנהגות היא שונה לך לחלוטין לגמרי.
זהו, אז זה נהדר.
היא הרבה שומרת עליה, היא הרבה...
זה נהדר. וזה בעצם הרי, וזה המקום שזה המנדט שלי, שלנו, של היועצות שלי גם, שזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו התנהגותי. כי ברגע שהיא מתנהגת שונה ליד אמא ואבא, זה אומר שיוצא לה שם איזשהו סוג של רווח. והרווח הרבה פעמים, אבא, הוא לא חיובי, הוא קיומי. ופסיכולוגי. זה גם אצל מתבגרים, וואי, אצל מתבגרים זה מאוד חבל, מאוד חזק. מה עושה אותי ייחודי, מה עושה אותי בעל משמעות, מהו המצב שבו אני מנצח ואני מוכיח להם שהם לא יכולים לקבוע עליי, כי אנחנו לא יכולים לקבוע עליו. מה, אוקיי? מה גורם להם לשים אליי לב פתאום ולדבר איתי הרבה? נכון, אני חוטפת לאחותי, ועל מי הם מדברים עכשיו? אליי. לא, אסור, דיברנו, איך אני גורמת להם
לשים... זה בעצם הרווח שלה.
בדיוק, איך אני גורמת להם לשים לב אליי. כשהם אינם, אני לא עושה את זה, אני לא צריכה את זה. אבל איך שאתם נכנסים לתמונה, הנה, היא גורמת לכם לשים לב אליה. לכן, השינוי ההתנהגות שלכם, זה לשנות את התגובות הקודמות שלכם. זה לבוא ול... עכשיו, אתם חייבים להגיב באיזשהו אופן. אני רוצה ללמד אותה לא לדחוף את הילדה גם בנוכחותי. אוקיי? אז שני דברים אתה עושה. אחד, אתה מתחיל לשים לב אליה כשהיא לא מפעילה אתכם ועל דברים חיוביים. למשל, וואי, איזה ילדה מרוכזת יש לי, איך ישבת עכשיו וגמרת את הפאזל הגדול הזה. להגיד וללכת. או, היא שמה, גמרה לאכול, שמה את המזלג בצד הצלחת. וואי.
היא גם מפנה את זה לכיור.
אז, כל הדברים. נו באמת, לאף אבא אין כזאת ילדה שעושה דברים כאלה, זה מדהימה את הבת שלי הנהדרת. זהו.
הבנתי.
כמה זה עוזר לי, ואתה עד כמה אומר, כמה זה עוזר לי עם אבילי. ובבוקר, אם אתה מתחיל לתת לה דברים, ומרים אותה, בלי שהיא התכוונה, בלי שהיא עשתה שום דבר, ואז בעצם אתה מפחית את הצורך שלה בתשומת לב, כשהקטנה נמצאת. אבל אז עדיין נשארים המצבים שבהם אתה צריך להגיב כשהיא עושה דברים שלא מקובלים עליה עם הקטנה. ולכן אתה בא ואתה אומר לה, לפעמים מיכלי נוגעת לך בדברים או רוצה לקחת לך דברים ואת לא רוצה. אתה שים לב, אני לא אומר שלך, ואת לא רוצה. ואז יכול להיות שתגיד זה שלי. ואתה יגיד לה, נכון, זה שלך ועכשיו זה גם של מיכלי. זה של כל האנשים בבית, כי אנחנו משפחה. ואתה ממשיך הלאה. ואתה אומר, ואז...
כשאת כועסת... לא נשאר אתה במצב של איזה של ויכוח או משהו.
לא, 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 אתה לא, אתה לא. ואז אתה תגיד, לא, זה שלי, זה שלי, זה שלי, אתה לא עונה. כי לך יש, המטרה שלך היא רק לגמור את ה-30 שניות שיש לך להגיד לה. מה אתה הולך עכשיו לעשות משהו אחר. ואז, זה מרגיז אותך ואת כועסת, ואת לא רוצה, ואת דוחפת אותה. ונכון, אמא ואני אמרנו לך הרבה פעמים שזה נורא מסוכן ואנחנו לא מרשים, לא מרשים מכות, לא מרשים לדחוף, אני לא מרשים לאף אחד. בוודאי לא, שאת תעשי גם למיכלי ואני גם לא מרשה שאף אחד יעשה את זה לך, מה זאת אומרת? בשום פנים ואופן אמא ואני לא מסכימים לדברים האלה. ועד היום גם היינו גוערים בך וכועסים עלייך, אנחנו לא רוצים. אנחנו אוהבים אותך כל כך הרבה. כמו מפה עד הירח. כבר שנתיים וחצי אנחנו כל כך אוהבים אותך. בגלל זה אנחנו לא רוצים לכעוס. אז מהיום, אם לא תצליח להתאפק, וכן תדחפי את מיכלי, או תחטפי לה, או יהיה משהו כזה לא נעים, אנחנו לא נכעס עלייך. ישר ניקח את מיכלי, נחבק אותה, נרגיע אותה, וננחם אותה. עכשיו שים לב, עכשיו את זה אתה צריך לעשות, אפילו לא להישיר אליה מבט בעיניים. מה היה פה? אם יש לה רווח מזה שאני שמה לב אליה ומשוחחת איתה או כועסת עליה, ירדתי מהרווח הזה, אני לא מגיבה אליה בכלל.
עכשיו אין לה את הרווח הזה בעצם.
בדיוק, ולא רק זה, גם הקטנה מרוויחה. לוקחים אותה על הידיים, שוטפים לה את הפנים, אומרים לה הנה אמא פה, הנה אבא פה, את רוצה לשתות כוס מים? אתה מבין?
הבנתי, הבנתי.
עכשיו, היא לא צריך להגיד, ואז יש הורים שאומרים לי, מה? לא להגיד לה שזה לא בסדר, למה לא אמרנו לה את זה כבר 300 פעם? מה, היא לא יודעת שזה לא בסדר? היא עושה את זה, כי קשה לה להתאפק.
צריכה להרגיש שזה בחוויה.
אבל, נכון, אבל אני רוצה שתזכור, איגור, היא בת שנתיים וחצי, באמת, והיא לא עושה את זה לא במודע, ולא במזיד. היא לא רוצה להכאיב לקטנה. היא לא עושה את זה נגדה, והיא לא עושה את זה נגדכם, היא עושה את זה בעבור עצמה, בעדה. לא לשכוח את הדברים האלה, לעשות את זה עם המון אהבה, עם המון חמלה, עם המון שימת לב, אבל באופן ברור, תקיף, לרדת מהדברים האלה, ולעשות משהו חדש.
אוקיי, ועוד משהו קטן, אם אפשר.
כן.
פשוט הגדולה שלי, גם יש לה הרבה בעיה באוכל. היא, כאילו, גם אם אנחנו נגיש לה, ואנחנו נשיב את שתי הבנות, אחת ליד השנייה, הקטנה תסיים הכל, והיא אפילו לא תיקח טיפה, לא תסיים.
זה שוב, היא מפעילה אתכם לצורך קבלת תשומת לב. מדברים איתה, מאכילים איתה, מפצירים בה, משכנעים אותה. זה מה שיהיה.
כנ"ל ככה לגבי משחקים, אותו דבר.
אותו דבר. אז אתם תצטרכו להחליט, קודם כל זו שאלה נהדרת, בוא, אם יהיה לנו מספיק זמן, אני אבקש משני וממהירה שיתקשרו אליך לפעם הבאה, כי כבר יש לי מישהו שמחכה לי על הקו. אז הנה, מהירה לוקחת את הטלפון, בסדר, ונקבע איתך.
תודה רבה לך, תודה רבה מיכל.
בבקשה, שבת שלום. ואני עוברת למאזינה הבאה שמחכה על הקו. שלום. הלו. אוי, היא ירדה אולי?
בוקר טוב.
הנה את, בוקר טוב, זאת סבתא, שלום.
כן, שלום, אבל אני לא שומעת אותך ולא מרשים לי להתאים על רמקול.
עכשיו את שומעת אותי?
ככה.
יופי, בואי תדברי, ספרי לי מה...
אולי זה הנייד שלי בבעיה, כי דווקא השמיעה שלי מאוד חדה.
ספרי לי איך אני יכולה לעזור.
מדובר, יש לי שלושה נכדים, ומדובר באמצעי, שהוא בן 11 וחצי אפשר להגיד, והוא עולה לחטיבה. עכשיו הוא ילד מאוד מאוד נבון, הוא ממש מאוד מצטיין במיוחד במתמטיקה, ואת יכולה לדבר איתו כאילו בן אדם, הוא מביע את דעתו וזה, כאילו עושה דיבייט ומתווכח וזה. אבל כשמדובר בקריאה, הוא ממש חלב. ואני ממש עמומה שאיך ילד כזה, כנראה יש לו בעיה של מה שאני לא יודעת, הוא אומר לי אני לא אוהב את זה.
תראה, יש שם בעיה, לא, בטח שהוא לא אוהב, הוא לא אוהב כי זה קשה לו. אולי יש שם דיס, אולי יש שם דיסגרפיה.
קודם כל זה חושף לנו עולם נפלא, וכולם מעניין, כולם במשפחה מתים על קריאה. תגידי. וגם אחותו, גם אמא שלו שהיא הבת שלי.
אני עוצרת אותך. סבתא, אני עוצרת אותך.
וואי, וואי, וואי. אפילו שאני כבר לא עם ילדים קטנים בבית.
עכשיו אני רוצה...
וגם הבן שלי והוא לא. עכשיו, למה אני מודאגת? אני כל הזמן אמרתי את זה, אבל במיוחד עכשיו, הוא עולה לחטיבה. אמנם הוא בן הכי צעירים, כי הוא נולד בנובמבר, ובעצם הוא עלה כשעוד לא היה בן 6.
כן.
לכיתה א'.
אוקיי.
אני לא יודעת, לא נראה לי שזה קשור.
את שומעת אותי?
כן.
אני רוצה רק רגע שתפסיקי לדבר כדי שאני אוכל לדבר.
כן. ואני רוצה... אבל רציתי להגיד לך משהו שהצעתי לאמא שלו ומאוד התנגדה.
כן.
אז זה בעצם השאלה, אם עשיתי טוב או לא. אמרתי לה, כל ערב לשבת איתו רבע שעה, או את או בעלך. וזה מאוד חשוב, לשבת איתו ולראות ולשמוע שהוא קורה.
אני עוצרת אותך. תרגול. אני עוצרת אותך. Mm-hmm. ואני רוצה לשאול אותך. יש פה נער בן 11 וחצי.
כן.
נער, זה לא ילד. מתבגר. חכם ברמות.
כן.
את חושבת שיש אופציה שהוא יישב על הכיסא בפינת אוכל ליד אמא שלו? יש כן. אופציה לגרום
כן.
לו לקרוא?
כן.
לא, 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 תקשיבי לי טוב. תשמעי אותי עד הסוף. האם את יכולה לדמיין מצב שאמא שלו אומרת לו, שב, ועכשיו אני לידך, ועכשיו אתה תקרא רבע שעה. שב, תקרא. תגידי לי, את, האם את רואה בדמיונך שזה קורה?
כן.
הוא יישב והוא יקרא?
קודם כל, כי הבת שלי די... יודעת
סמכותית
לכפות עליהם דברים שחשובים לה.
מעולה, הבנתי.
ואני לא יודעת למה בתקום הזה היא מבטרת.
כי קשה לו.
כן?
כי הוא מסתדר, כי אני אגיד, סבתא.
קשה, אם בחטיבה
סבתא, אני עוצרת אותך.
יתחילו להתנקל לו או לעשות לו שיימינג.
סבתא, אני עוצרת אותך. את רואה שחורות, את מפחדת משום דבר. את מזכירה לי ילד קטן שמפחד ממפלצות. את רואה, הילד עולה לזיים. מצטיין, ילד מעולה, מדהים.
כן, אבל מצטיין בתחום מסוים, לא בקריאה.
אז לא בקריאה, אז מה? אי אפשר להצליח בעולם הזה בלי קריאה.
כמעט בכל תחום אנחנו זקוקים לקריאה הזאת.
לא בטוח. היום כל דבר הוא ישר יכול לשים ולשמוע במקום לקרוא. יש לו טלפון, הוא משחק בטלפון, הוא כותב הודעות וואטסאפ לחברים שלו?
מעט מאוד, ואני יודעת שכשהוא כותב לי ואני מתאפקת ברמות, לא לתקן לו, אני רק כאילו חוזרת על מה שהוא אמר, אבל בצורה, מה שהוא כתב, אבל בצורה נכונה. למשל, הוא כותב הולך, הולך עם
הלך,
שאמור להיות עם ה', הוא כותב עם הלך.
נכון, תראי, אני מבינה, ברור לך, ברור לך, שלילד הזה יש קושי, והקושי הוא אצלו במוח, יש לו קושי, הוא דיסגרפי, יש לו קושי, הוא דיס משהו, זה ברור. Yeah. עכשיו, yeah. אני רוצה להגיד לך, במקום כל הזמן לנסות ולתקן אותו ולשפר אותו, את יכולה להיות בתפקיד מדהים של סבתא שמקבלת את הילד בלי תנאי. במקום זה, כל הזמן את רק חושבת איך לשנות את הילד. אני מבינה שאת רוצה, שאת דואגת. אבל יש לו אמא ואבא שזה התפקיד שלהם, לדאוג. אני לא יודעת מה הם עושים בנידון, אני לא יודעת מה הם גילו לך, מה הם לא גילו לך, אני לא יודעת מה הקשר. אני עוצרת אותך. לא, 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 לא. עכשיו אני מדברת. לא, לא, לא. עכשיו אני מדברת. עכשיו אני מדברת. אני לא יודעת, אני גם אין לנו מספיק זמן לשמוע. אני צריכה זה לדבר עם הוריו, ולא איתך. אני לא יודעת מה הקשר שלהם עם הילד. אני לא יודעת איך הוא במקצועות אחרים. אני לא יודעת מה הם אמרו לך ומה הם לא אמרו לך. אני לא יודעת מה הם מצפים לילד הזה. אני לא יודעת אם הם עשו לו אבחון או אם לא עשו לו אבחון. אני לא יודעת אם הם הורים שמחליקים מתחת לשטיח או שמוכנים להתמודד עם קושי של הילד. ברור שלילד הזה יש קושי. והיום, דיס משהו. דיסגרפיה. וברור. וברור שההורים יודעים את זה גם. ואני לא יודעת מה הם עושים או לא עושים. ואם הם עושים, מה אם הם עושים טוב, ואם הם לא עושים, למה הם לא עושים. ואם הם לא עושים, אני לא יודעת למה הם לא עושים. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. אני רוצה לדבר עלייך ועל הנער הזה. מה דעתך להתמקד רק במה שטוב ולהפסיק לדאוג? תני להורים שלו לדאוג לו. תני להורים שלו לדאוג לו. היום אם הוא כותב הולך באלף, את יודעת שהיום אנשים בני 30 אומרים תכף אני אתקשר אלייך עם יוד ולא עם אלף?
כן, אני יודעת.
אני אבוא ולא אני אבוא? נו, מה?
כן, כן.
עכשיו, לא רק זה, יש היום ילדים עם כתב יד בלתי קרי. הם כותבים, והם בעצמם אחר כך לא מבינים מה הם כתבו. ולהורים שלהם יש דילמה מאוד רצינית. האם להתעקש על כתב יד טוב? פחות ופחות כותבים בעולם הזה. מקלידים, מקליטים, ה-AI עושה לנו, ה-JGPT כותב לי דברים, אני עושה copy-paste. יש היום דילמות מאוד רציניות. עכשיו, אין, האם את עשית טוב או לא טוב? מבחינתך, עשית טוב. את דואגת, תפקידך להעלות את זה לתשומת הלב של הבת שלך, ולתת לה רעיונות. אמרת, תרצה תיקח, לא תרצה לא תיקח, והיא לא לוקחת. כי אני לא יודעת למה, אני גם לא נכנס לזה, זה יכול להיות 17...
היא מצפה שתהיה מוטיבציה מצידו, אבל כמו שאת אמרת, בזה גם אני אמרתי לה, קשה לו, אז הוא נמנע.
נכון. נכון, ואם היא חושבת שהיא מחכה למוטיבציה, יכול להיות, אם היא חושבת שיום אחד תהיה לו מוטיבציה, אולי יום אחד תהיה לו מוטיבציה, הוא רק בן 11.5. את יודעת מה קורה להם בגיל 17? כשהם קצת רוצים לעשות רושם, או שפתאום הם רוצים להתקבל לאיזושהי מגמה, או שלצערנו עדיין הולכים פה לצבא, הוא ירצה להתקבל למשהו בצבא, ויכול להיות, היא צודקת, יכול להיות שזה יקרה, אבל יכול להיות גם שזה לא יקרה. ואז הילד
אז
תמיד...
אז לדעתך אין מה לעשות.
לא, זה לא אין מה לעשות. יש המון מה לעשות, ולהניח לדבר הזה, לך, לך, להם...
כן, כן.
לה, אני חושבת שלהורים יש המון מה לעשות. המון מה לעשות. אני חושבת שאת צריכה להפסיק לדאוג, לראות את נקודות האור והטוב, להיות שם עבור הילד, מדי פעם באדיבות להגיד לבת שלך, אולי, תקשיבי, תראי, ואחר כך להניח... הם אחראים על הגידול של הילד. זה מה שאני חושבת, זה מה שאני חושבת. יש המון מה לעשות, יש המון מה לעשות, אבל זה לא בשליטתך, זה העניין.
כן, אני זוכרת שאת עמד בזמנו, סיפרת על איזשהו בחור מאוד מוכשר, נדמה לי בנגינה בפסנתר, את אמרת, שזה רק הודות לאמא שלו שהתעקשה שישב לתרגל.
נכון, נכון. ככה זה גם בספורט.
זה מקביל לזה, זה דומה.
נכון. אבל הבת שלך לא, אבל הבת שלך לא שם. הבת שלך לא שם. הבת שלך לא שם. היא צריכה לבוא.
היא מאוד עקשנית באופן כללי.
היא צריכה לבוא ולבקש עזרה. הבת שלך לא שם. והנה, לכם זה דוגמה. יש המון מה לעשות פה, אבל הסבתא כנראה לא תצליח, כי האמא ואבא חושבים אחרת. אתם שומעים את המוזיקה ואני יוצאת לכמה דקות של חדשות והפסקות ופרסומות. אחריי אני מארחת אחר כך את גלית יצחק דרייזן, כמו שאמרתי לכם, סביב נושא האובדן, נעדרים, חטופים וילדים, סביב כל העניין הזה. אז תישארו איתנו ואני אחזור אחרי החדשות של 11.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, עורכת עדיין מאירה פרץ, מפיקה עדיין שני רומנו, ומי שאחראי לשידור סתיו קורנס, ועל הדיגיטל בפייסבוק, מי שרואה אותי בפייסבוק מאחורינו, מיכל קדוש, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, ואתם כאן איתנו, מתקשרים ל-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. הבטחתי ואני מקיימת, כמו איך הייתה זאת שבמקרה הכינותי מראש, בת יאוזיאל, כן, אוקיי, ואני מארחת את גלית יצחקי דרזין, שלום גלית.
שלום, שלום.
שלום, גלית, תתקרבי קצת למיקרופון. גלית היא פסיכותרפיסטית יונגיאנית, מטפלת דיאדית, פרופילאית פלילית, שזה מרתק. אני מכירה מישהי שהיא מומחית לשפת גוף, מעיין בשן, שהיא גם פרופילאית. כותב את הספר צליל הקסם, ומומחית, ופה את נושא, זה המומחיות שלך, שבגללה אנחנו הזמנתי אותך היום, לנושא אובדן עמום, תכף נדבר מה זה, נעדרים, חטופים, בני ערובה שווים. אנחנו מדברים על אלה שישנם, וכמובן מה שאת עושה זה את מנהלת אקדמית של נמל מבטחים, שזה בית אקדמי לנושא של ההכשרת מטפלים בתחום הזה, וזה נמצא במכללה האקדמית תל אביב יפו, בתוך מכון מפרסים.
במכון מפרסים.
נכון. קיצור, מלן תלפים דברים וקרדיטים לתת, אין ספק. גלית, למה אנחנו מדברות על אובדן עמום, נעדרים חטופים ובני ערובה שווים?
אנחנו כאן בגלל הילדים בדרך כלל, נכון? אצלך בתוכנית זה כשמדברים על ילדים.
כן, אנחנו כאן בגלל הילדים.
אומרים מיכל דליות ומיכל ילדים. אז אנחנו כאן כדי לדבר, לקחת בעצם את הנושא של האובדן העמום, ולשאול מה זה בכלל אובדן, כשאנחנו מדברים עכשיו איזה אובדנים יש לילדים היום, רגע להבין ככה להתבונן איזה אובדנים יש לילדים צעירים, גם דרך אגב בגיל הרך.
יפה, מה זה אובדן? האם אובדן מבחינתנו? סתיו, אתה שומע אותה טוב? שאתה רוצה שתקרב את זה יותר?
אמרתי מראש, אני מדברת
חלש חלש. אבל מכיוון שאת מסתכלת עליי, תזיזי את המיקרופון קצת טיפה, לא הפוך, הפוך, זהו, ותתקרבי, מעולה, נכון סתיו? זהו, הוא מבסוט.
אז למשל עכשיו היה לנו רגע, לי היה רגע של עמימות, נכון? אני לא בדיוק יודעת איך מתנהלים פה באולפן.
מעולה, נכון.
איך מתנהלים? מה זה? לאן להזיז? שומעים אותי? לא שומעים אותי? נעלמתי? אני נמצאת? מצבים של עמימות ו...
ואת אומרת שאנחנו היום נמצאים, זה לא רק ילדים, רגע, אנחנו, אבל אנחנו נתייחס. אנחנו היום נמצאים במצב של עמימות. תכף נדבר על אובדן שוב, אבל...
אנחנו נמצאים כציבור במצב של עמימות מאוד מאוד גבוהה. שאפשר להגיד שהמימות זה אי-וודאות מצד אחד, קיצונית. אנחנו יכולים להגיד שיש דברים שהם לא ידועים. אין לנו ידיעה על מתי דברים מסתיימים. גם לא ברור בדיוק איך הם התחילו.
זאת אומרת, אז המצב הזה שאנחנו קוראים לו אי-וודאות הוא של המימות.
אי-וודאות הוא חלק מהמימות. הוא חלק מהמימות. המימות זה, אם אני אדמיין את זה רגע בעולם של הצדילה למשל, זה כשאני צוללת מתחת למים ואני רוצה לצעוק. אז אפשר לשמוע אותי, אבל לא בדיוק שומעים מה אני אומרת, זה מין כל עמום, זה מגיע בעמימות כזאת, זה לא ברור. עכשיו, אנחנו כבני אדם בנויים בגדול מחמש שאלות מרכזיות. מה, כמה, איך, למה,
רגע, אני כותבת את זה, זה נורא מעניין. מה,
למה,
כמה,
איך,
למה, איך, מי,
איפה, אפשר גם להוסיף מתי, נכון?
אז כבר עשינו, הגענו כבר לשבע, מעולה.
כן, אוקיי, ואלה שאלות שכשפוגשת אותנו כל סיטואציה,
וואו.
אנחנו נותנים להם תשובה אוטומטית. עכשיו, ככל שיש לנו יותר
מה
תשובות,
מה רצית,
אנחנו,
אתה אומר, מה קורה מה, פה, אתה
איפה,
נפל לי,
נכון,
איפה אתה, אתה יודע איפה נכון, אתה, איפה תהיה מחר, אתה נכון, יכול להיות שתכננת.
לי למשל הולך המתן של הטלפון לאיבוד קבוע. קבוע, קבוע. והשאלות הקבועות, אלה השאלות הקבועות שבעלי תמיד שואל אותי, ותמיד אין לי על אף אחד מהם תשובה.
איפה הייתי איתו בפעם האחרונה?
מתי?
מתי הלכת איתו?
והוא מסתכל עליי במין מבט עמום של איך אני עכשיו יכול לעזור לך כשאת לא יודעת שום אף אחד מהתשובות.
וואו.
אוקיי, עכשיו, לאורך זמן, אז את המתן אפשר להחליף ולקנות, ולפעמים מוצאים אותו בלעדיי, אבל לאורך זמן, כשהשאלות האלה לא מקבלות מענה, לא אחת מהם, לא שתיים, כמעט כולן, אנחנו במצב של עמימות, כי אנחנו לא יודעים זמן שזה מתי, ואנחנו לא יודעים איך, אין לנו נתונים, אנחנו לא מבינים. כל אחד גם, בתוך הסיטואציה המאוד מורכבת הזו, מאז השביעי לעשירי, כל אחד מאיתנו במפגש שלו, כן. עד כמה שהוא, בתוך העמימות הזו, כן? אז זה לגבי העמימות. עכשיו, יש לנו בעצם אובדן מה, של, רגע, של עכשיו... ידיעה על כל החמשת הששת האלה, כן.
נכון. עכשיו, כמטפלת, מה עמימות עושה לנו ומה היא עושה לילדים? והאם זה שונה בין מבוגרים לילדים?
אז ככה, לגבי מה עושה לנו עמימות, עמימות היא לא דבר רע אם היא לא מחוברת לטראומה או לדאגה קיצונית. הזכרתי מראש.
כן, אבל אנחנו מטפלים בך באהבה, רק שתבינו, נכנס איש הסאונד שלנו בסדרת המיקרופון, כן.
אז בגדול, עמימות היא אפילו יכולה להיות דבר שהוא מומלץ, זה כיף לפעמים קצת לא לדעת, נכון? לא לדעת הכל, להיזרק באיזשהו הר ככה, ואיזה טיול.
או גם זה לא כזה דרמטי, אז אני בסדר, אז אני יודעת שאני לא יודעת. אוקיי.
הסיפור של העמימות הוא כשנכנס לדאגה קיצונית ליקירים שלנו, לאנשים שאנחנו דואגים להם, ואנחנו לא תמיד יודעים מה קרה, איך קרה, מתי זה הסתיים, איך לעזור, לא יודעים איך לעזור.
נכון, לא יודעים איך לעזור.
ואז העמימות לאורך זמן, היא מתחילה כמו איזה מין שפשוף קטן על היד, וככל שהיא מתמשכת, היא הופכת לפצע, וזה הופך להיות למשהו שהוא ממש, הוא מעיק, הוא יושב שם מאוד מאוד חזק, והוא הופכת לפציעה.
כן.
כמובן שככל שאנחנו מבינים מהר יותר, שאנחנו בעמימות, ואנחנו יכולים לדבר על זה, יכולים לתת שם לחוויה, וכאן נכנס גם הסיפור של הילדים, אז הפציעה היא פציעה שאנחנו יכולים להסתכל עליה ולהגיד, אוקיי, כרגע זה עמום, אבל יש לנו הרבה מאוד דברים שהם לא עמומים בחיינו.
נכון, אני אמנם פצוע, אם אני לוקחת את בדיוק את הדימוי של השריטה והשפשוף, אני אמנם פצוע, אם ננסה משחה כזו או אחרת, נשים פלסטר באופן זמני, אבל אני מבין שזה מה שזה ישנו.
נכון, ואפשר גם לדבר על זה, להגיד, כלומר, רוב האנשים ובטח ילדים לא יודעים בכלל שהם נפצעו בפציעה השקופה הזו.
כן.
הם לא יודעים לאורך כן. זמן. עכשיו, בואי נזכור שילדים כבר פצועים, או לפחות נמצאים במצב עמום מאז הקורונה.
מהקורונה, בדיוק.
העמימות התחילה כבר
זה
שם.
זה גם כן משהו שאתה מדי להמתייחס אליו, לא לשכוח.
נכון.
למרות שהייתה איזשהו סוג של תחושה של הפוגה, כן. אבל זה שם.
נכון.
והפצע אולי לא לגמרי הגליד, נכון. או שהוא עכשיו יוצא מחדש.
נכון, וכאן כאן אני אגיד שגם נכנסים כלים שהם כלים סיפוריים או נרטיביים.
אבל לפני כן, את אמרת כן. לשיים, וזה גם לקח אותי למקום שלי, וזה נכון, בקטע של העמימות, אחד הדברים שילדים, אנחנו יודעות הרי שילדים לא יודעים, זה לשים מילים, כי הם ילדים, עדיין, לשים מילים לסוגי הרגשות. אתה עצוב, אתה כועס, ברור, אתה כועס עליי, כי לא נתתי לך, אני עדיין לא אתן, נכון? אתה עצוב, אתה נורא מתוסכל, כי רצית להצליח והשתדלת, וזה לא עבד, כל הדברים האלה. המקום של לתת גם, לתת קודם כל לגיטימציה לרגשות, אבל גם לתת להם איזשהו סוג של שם.
נכון.
ולכן את אומרת, בוא נגיד לילדים, אם הם קטנים, אין מה להגיד עמימות, אבל אם הם מתבגרים, נגיד, זו תקופה של עמימות. בואו נגיד לילדים, מה אתם מרגישים?
כן.
בואו ניתן לזה שם, נכון,
נכון? נכון. דרך אגב, אתמול הייתה לי שיחה עם מישהי שאמרה שצריך לבנות מילים לילדים בתחום הזה בכלל. שזה מקסים. אני כן אגיד שזה לא נורא גם לדבר במילים שילדים לתת לא מילה, לא, כי הם כן. לומדים אותם. זה כמו
אתה,
סיפור
בדיוק,
של תמיד יש מילים חדשות.
ואז אתה מדבר על זה
חדשות.
מסביב, ואז הם מבינים את זה
בדיוק,
מתוך התוקף.
זאת אומרת, אני יכולה לדבר על זה שאני חווה עמימות הבוקר. אני כן. עכשיו מרגישה למשל שאני רק אגיד שרציתי להגיע לכאן היום, אבל אתמול הווייז הראה לי שאני במקום אחר בעולם.
ברור, לא היית בבירות?
הייתי בבירות, הייתי במקום אחר בעולם. ולא ידעתי אם היום אני אוכל להגיע בלי הווייז, פתאום היה לי תחושה עמומה כזאת. אני כן אמרתי לילדים שלא בטוח שאני אסע אלייך היום, כי הם נורא התרגשו שאני מגיעה אלייך, ואמרתי שזה עמום למידה, איזו נסיעה עמומה. עכשיו, הם לא שאלו אותי, אמא, מה זה עמומה? תפסיקי להגיד מילים. זה נכנס לתוך השיח המשפחתי, ואולי הם יוכלו לדבר על זה עם עצמם, או עכשיו, כן אפשר גם לצייר את זה, וכן אפשר גם, אפרופו להסתכל על הקורונה אחורה, ולזכור שבתקופה הזאת עשינו דברים שנתנו לנו כוחות. לא היה לנו עמום רק בצורה כזאת שנשארנו נותרים בלי קול. עשינו דברים. מה עשינו? איך התגברנו? אז היינו בבית, דיברנו בזום, נפגשנו. זאת אומרת, לקחת דווקא את המקומות שבהם היינו גיבורי על בתקופה ההיא.
ברור.
ולהביא אותם לכאן, ולנסות לראות איך עכשיו אנחנו יכולים
לגייס את אותם כוחות.
גם לגייס, וגם להגיד, יש לנו את זה. יש לנו את זה. כבר עשינו את זה פעם אחת, ואולי יותר. יש משפחות שמתמודדות עם עמימות גם בעוד דרכים, כן, יש המון המון אופציות שמביאות עמימות לתוך משפחה. לנסות להיזכר בסיפורים, אבל לקרב את המקומות של חוויית מסוגלות שאנחנו מדברים עליה.
מרתק. אז קודם כל אנחנו מבינים היום, ולכן ועכשיו אנחנו מדברות כרגע על אובדן עמום, והתחלנו לדבר על אובדנים.
נכון.
התחלת להגיד מקודם, עד שפרנו לך עם המיקרופונים, שבעצם אובדן הוא לא רק בני אדם, הוא לא רק מוות.
נכון. אובדן יכול להיות אובדן של קשר, למשל עם חברים קרובים. Mm-hmm. זאת אומרת שאם כרגע יש חשש שלא הולכים לבית הספר, או שהקייטנה תיפסק, אוקיי, יש כאן איזשהו אובדן של יציבות של קשרים, אפילו אם זה פוטנציאל, פוטנציאל, מאחר שכבר היינו בקורונה, אנחנו יודעים שזה גם יכול להיות ארוך טווח. Mm-hmm. אז יש כאן איזשהו אובדן של קשרים, יש אובדן של, אובדן של הנאה, של תחביבים שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו למשל לא יכולים לטייל בחופשיות, יש משפחות שהן מאוד מטיילות, הן לא יכולות לטייל בחופשיות, לא נוסעים לחול.
שכבר לא נדבר על אובדן בית, okay. פיזית.
זה נכון.
שהוא המקום הכי
אני,
בטוח.
נכון, אני עוד לא, עדיין לא דיברתי על, על הקהילות שבעצם עברו מהצפון ומהדרון, כן? אבל כן. אני מדברת בעצם רגע בהיבט המאוד מאוד רחב על אובדנים, והעניין הוא שאובדן, לאורך זמן הוא נחווה כאובדן. אם זה משהו שהוא חד פעמי, או... העניין הוא פה שאנחנו נמצאים בתוך, כמדינה, בתוך טראומה מתמשכת.
מתמשך, כן.
אנחנו ongoing, אנחנו לא סיימנו.
כן.
אנחנו ongoing, ואנחנו כאן, כן, בכל המעגלים.
את יודעת מה זה מזכיר לי? אני ערכתי כאן לפני כמה חודשים את רן.
רן כהן אהרונוב.
רן כהן אהרונוב,
דיברנו, כן.
שיש מי שמכיר אותו מילדי העץ, אבל
נכון.
הוא רן רתם את עצמו ועוד כמה אנשים טובים למלחמה באוקראינה.
נכון, ולא רק, גם ניו יורק.
וניו יורק עם ההומלסים.
וגם באפריקה, בעצם אני רק אגיד על רן, אני חייבת.
כן, תגידי.
אני מכירה אותו המון שנים, והוא מאוד מאוד מוכשר, ומעבר לזה שהוא מוכשר, הוא אדם שמנועל עם משמעות מאוד עמוקה. סביב באמת אירועים שהם אירועי טרור ומלחמה, שהוא ממוקד בנושא של ילדים. קירן זו ההתמחות שלו, ילדים בקשר הורים.
היום אני יודעת שהוא במג'סרס.
נכון, נכון. אז אחד הדברים שקרו באמת, פנה אליי ריאד נידה, שהוא מנהל התיאטרון באזור מסעדה ומשדל. הוא פנה אליי דרך יולי שהוא מנהל הכשרות של איגוד אומני ישראל, והם ביחד ניסו לחשוב מה אפשר לעשות לטובת הילדים
של היישוב.
גם בטווח החירומי וגם בטווח הארוך. התיאטרון כמובן שיש לו הרבה מה לתת, ואנחנו מנסים עכשיו לבנות איזושהי עבודה, ואפרופו עמימות, כשאנחנו בתוך תיאטרון, העמימות היא אפשרית, אפשר לשחק איתה, אפשר לנוע איתה. אפשר...
בגלל זה זה כלי
נכון,
תרפוי טוב.
נכון, זה כלי נהדר, זה כלי נהדר, כן?
כן.
אולי אחר כך באמת נדבר על, גם על כלים, אבל מה שעשיתי בעצם, התקשרתי לרן, ואמרתי לו, רן, מה אתה אומר? אני יודעת גם את התשובה תמיד מראש.
זה
הוא
שם,
כן?
בקיצור.
הוא שם, והוא כבר עולה עם צוות השבוע לתת שם. אני רוצה להגיד, מרחבים בטוחים לילדים ולהורים, כי יש משמעות מאוד גדולה, שהורי יודע שילד שלו רגוע, ושלהורי יש גם מרחב שהוא יכול להיות ברגוע בעצמו. דרך אגב, הורה שהוא מבוסס רגשית, אז יש לנו ילד מבוסס רגשית.
כן, לגמרי, אנחנו יודעים את זה.
וכשהילד...
אנחנו יודעים את זה.
הרבה פעמים הילד מבוסס רגשית, ההורה לא מבוסס רגשית, וזה לא עובד.
אני זוכרת את פרופסור חיים עומר מדבר על זה בזמנו, שכשיש לנו ילד, נאמר, עם חרדות, ואם ההורה כל כך חרד, גם מהחרדות של הילד, אין לו אפשרות לעזור לו.
נכון, נכון.
אנחנו צריכים פה הורה שאוסף את עצמו ומבסס את ה... כי הדאגה קיימת, זה לא משהו שמתעלם.
נכון.
אז רגע, אז בעצם יש לנו פה אנשים מבוגרים וגם ילדים שחווים אובדן, אובדן בית, אובדן קשרים, אובדן מסגרות.
אובדן קהילה.
אובדן קהילה.
הרבה פעמים גם שאלות של עמימות לגבי התרבות, כי הרבה פעמים אתה נכנס למין,
סליחה.
אתה נכנס לקהילה שהיא שונה.
ברור.
היא מתנהלת אחרת, יש לה טקסים אחרים, כן, יש ערכים אחרים, דברים לא פשוטים. אני כן רוצה להגיד שלילדים, אנחנו יודעים שלילדים יש הרבה מאוד כוחות.
נכון, אני מסכימה איתך.
הרבה מאוד כוחות, והם יודעים לעבור תהליך של הסתגלות. כך שאני לא חושבת שכל הילדים בישראל עומדים להיות פוסט-טראומטים, חשוב לי להגיד את זה.
אנחנו יודעים שלא, אנחנו גם יודעים היום, ואני ידעתי גם, אני יודעת גם לדבר מעולה, וזה משהו שהורים גם צריכים לדעת על פוסט-טראומטי growth.
נכון.
זאת אומרת, יש לנו גם את הדבר הזה.
צמיחה פוסט-טראומטית.
צמיחה פוסט-טראומטית, כן.
ואז אני רוצה לשים את זה, כי אני לא רוצה לעורר דאגה בשום אופן. אני כן חושבת שגם לקשר של הורי ילד, וגם לסיפור המשפחתי, הרי יום אחד נסתכל אחורה, יהיו לנו מילים או שלא יהיו לנו מילים על מה שהתרחש פה. וחשוב מאוד עכשיו לתת מילים, כי זה מאפשר לנו לספר את הסיפור של עצמנו, וזה בונה זהות.
ולכן בעצם, כבר משהו, למרות שתכף אנחנו נמשיך ונדבר, אבל לכן בעצם אחד הדברים שאנחנו כבר יכולות להוציא מכאן, זה לדבר את זה עם הילדים.
לדבר את זה.
לדברר את זה לילדים.
עכשיו שוב.
זה מבהיל, זה מפחיד, זה קשה, יש איזושהי עמימות, אנחנו עדיין לא בטוחים.
בעקבות, אני רק חוזרת, בעקבות סיטואציה שהם מעלים. אני לא הייתי לוקחת סיטואציות שאני רואה בחדשות, או שסיפרה לי אמא אחרת, ומספרת לבן שלי, ועושה לו איזושהי עוררות סביב זה. אבל אם הילד כן מביא סיטואציה שלא דרך אגב, דיברנו על זה קצת גם בהקדמה, גם דרך חלום, ילד יכול לבוא ולספר חלום שמאוד יפחיד אותו בלילה.
כן.
ודרך זה אפשר לדבר איתו. על, אוקיי, בחלום באמת היה מצב שהוא לא ברור, שהוא לא מובן. בוא נראה איך בחלום, לאן החלום לקח אותך. בוא נזכר באירועים קודמים שאתה יכול לקחת משם כוחות ולתקן אולי משהו
הילדים,
שבחלום לא היה.
כי הילדים חולמים על דברים, אנחנו חולמים כאילו גם כן על, על מה שקרה, אבל באופן הרבה יותר מורכב. ילדים יראו אסונות בחלומות שלהם, נכון? נכון דרקון אוכל אותם,
גדולים.
שריפה, צונמי, נכון. ילדים יראו דברים
ילדים
כאלה.
ילדים חולמים מיתולוגיות, כן. ילדים חולמים אגדות, אלה הם כן, כאילו, יכולים גם לחלום על דברים של היום יום, אבל הדברים שמאוד...
זה מאוד נתאים למחשבה היוגיאני, נכון, שאנחנו מאוד נכון, יוגיאני נכון, כל הקטע הזה נכון, של הזיכרון נכון. הקולקטיבי. נכון.
אז אם ילד קם בבוקר ואומר, חלמתי ששתף צונמי צעיר, וההורה אומר לו, על מה אתה מדבר? כן. אנחנו לא גרים בכלל באזור, בוא נמשיך הלאה. זה דבר אחד, שזה דרך אגב גם בסדר. אבל אם זה חוזר על עצמו, אז אפשר להגיד לו, אני מבין שיש איזו חוויה, יכול להיות לא בטוחה.
כן.
זהו, לא יותר מזה, לא צריך להיכנס ליותר מדי עומקים. לתת לזה רגע להיות ולהמשיך.
הרגע לראות מה ש... הרגע הזה להיות, אני קוראת לו והוא, אני חושבת שהוא מאוד חשוב גם בגידול לילדים, זה הלגיטימציה.
נכון.
אנחנו הרבה פעמים, אנחנו יכולים לא לתת לגיטימציה להתנהגות, אבל לרגשות בוודאי
נכון,
שכן.
נכון, אנחנו קוראים תמיד. לזה מילה שאת מכירה שהיא תיקוף.
כן.
אנחנו נותנים תוקף.
כן.
למה שמישהו אחר מרגיש.
לגמרי, עכשיו, כן.
אני כן רוצה להיכנס לאיזשהו מושג, אם זה לא ימעניין, תעצרי אותי.
לא, כי אני רוצה, אז, כל דבר בסיכומו של דבר גלית, אני אקח אחר כך למה ההורים יכולים לעשות מצוין. עם זה. אז הנה, כבר דיברנו על זה, שא', אנחנו נדבר על עמימות. קודם כל נבין את העמימות. ושהילדים על אחת כמה וכמה, מה קורה להם. אני חושבת רק על ילד שאומרים לו, יש פצצות, ואולי יהיו פצצות, ויכול להיות שירו עלינו.
ונסדר את המקלט, אבל לא בטוח.
וגם אם יירו עלינו, אז אתה יודע, תשמע מה שמיכל הגננת או מיכל, או המדריכה בקטנה אומרת לך, או אתה הולך לים עם החבר'ה, תראה מה אומרים לך בקריזה. ואז מחר בבוקר קמים והולכים לקטנה.
נכון.
זאת אומרת, זה באמת מצב אבסורדי. נכון. לגמרי. נכון. שזה, רגע, מה? זה, הנה אני מותר? איך? כמה? כל הדברים האלה. נכון. זה, אז קודם כל מבינים את הדבר הזה שכולם חווים פה, אולי בלי ששמנו, נתנו לזה מילה.
אנחנו בעצם חיים בריבוי תסריטים. בריבוי תסריטים, וגם אני רוצה לומר הפער בין התסריטים הוא מאוד מאוד גבוה, זאת אומרת, זה בין שלווה מאוד גדולה, הולכים בבית ספר כרגיל, לבין משהו מאוד מאוד חזק, שיושב במקלט,
וצונמי,
בדיוק. אז גם התסריטים,
כן.
הם בפערים כאלה רגשיים מאוד גבוהים, ומה שקורה לילדים, שהם בעצם חווים הרבה פעמים כמו איזו מין רכבת הרים רגשית, כשהם מדמיינים את התסריטים האלה, הם מצד אחד מדמיינים שהם הולכים לבית הספר, ואז אין איזשהו fight, flight, freeze שצריך לעבוד, אפשר רגיל. ואחרי רגע בעצם הם נזכרים שהם הורידו עכשיו את השישיית מים למקלט או לחדר
כן,
האטום.
כן.
אוקיי, ואז יש מין זיגזג כזה מאוד מהיר וגם לא רגיל.
כן.
אוקיי, ואותו שאנחנו יכולים להחזיק ביחד.
זהו, אז להחזיק זה אחד, זה להבין את זה, לדעת את זה, להבין את זה, שתיים, זה לדבר על זה.
ולתקף את זה.
בדיוק, לתת תוקף, לתקף חלומות, רגשות, מחשבות.
אני רוצה להגיד מה לא רגע בתוך הדבר.
כן, זה חשוב.
אני רוצה להגיד שמה שלא זה לא לעורר את זה אם זה לא מגיע. זאת אומרת, לא לעשות איזושהי אקטיבציה או איזושהי הגדלה.
לא להגיד בוא מאמי, אני רוצה לדבר איתך על העוררות הרגשית שכולנו עוברים עכשיו.
כן.
לא,
אז אם אני קמה בבוקר ואני קמה מבועלת, זה קורה לי לפעמים שאני קמה מבועלת בתקופה הזאת, אז אני לא הולך לילדים שלי ואגיד להם שנורא נורא מפחיד היום, או מה שלומם, או אכנס לזה. אני אעשה הרגעה, ואני רוצה להגיד שנשימות זה דבר שמאוד עוזר. באמת, מאוד מאוד עוזר. יש גם ביוטיוב הרבה מאוד אופציות, איך נרגעים, מה עושים, קצת מיינדפולנס, להירגע, ואז להתחיל לתקשר את היום.
אחד הדברים שאני יכולה לתת לך כעצה, לא מקצועית, אבל כזאת היא, אני יודעת שעובדת על עליי ועל האחרים, להתעורר, לשבת, ולא לקום.
מצוין.
לשבת.
מצוין.
קודם כל לשבת כמה דקות, לשבת, להסדיר את הנשימה, להסדיר את מחזור הדם, להחזיר את מה שקורה במוח לפני שקמים ואחר כך מועדים. אם אפשר, אם אין תינוק בוכה בחדר השני.
נכון, נכון. גם כשהתינוק בוכה,
וגם לא לגעת בטלפון.
אם תינוק בוכה דרך אגב, אפשר לעשות את ההרגעה הזאת. כי אם את עובדת על הרגעה, תגלו גם שהתינוק נרגע.
כן. ודרך אגב, ולא לגעת בטלפון. כמה דקות, אם אפשר, עד 10, לא לגעת בטלפון מיד אחרי שמתעוררים. זה גם כן משהו שמאוד עובד. אוקיי, אז דיברנו על כל הנושא הזה של בני ערובה שווים. מה עוד, מה אנחנו יכולות עוד לתת פה להורים, לאנשים?
אני כן רוצה להגיד שהמילים האלה של נדרים ובני ערובה וחטופים, מילים שאנחנו חיים אותם כל הזמן, אנחנו גם לא נניח להם עד שאנחנו לא נדע שכולם...
עד שהסיפור הזה יהיה גמור, כבר לא יהיה אמור.
אנחנו לא נניח לזה, ואנחנו כאן, ואנחנו נמצאים, ואנחנו נוכחים בתוך האירוע, לפחות... אני מאוד משתדלת להיות כמה שיותר נוכחת ונמצאת. אני רוצה להגיד שלילדים יש זכות לא לעסוק בזה.
אין זכות?
יש זכות.
יש זכות.
יש זכות גדולה לא לעסוק בזה. והזכות הזו היא זכות לבריאותם הנפשית והפיזית.
כמו כל מיני דברים שאנחנו חוסכים, זה לא צריך.
נכון, נכון. ואנחנו לא צריכים לערב אותם בכל... עכשיו אני יודעת שרוב, אני אומרת משהו שהורים יודעים, אבל אני יודעת שגם להרבה הורים זה בורח. ופתאום רואים, ופתאום אומרים, ופתאום כן, וככה. לשים לב לזה, ולדעת שזה ממש הזכות שלהם. הזכות שלהם לא לדעת את הדברים האלה, מאוד כן, אפשר לדבר, ברור, אנחנו יודעים שיש חטופים, ואנחנו רוצים שהם ישובו, אבל את כל האימה הגדולה שמסביב...
בכלל, את כל הסעת הרגשות שעוברת פה גם על המבוגרים, מכל מה שקורה כאן, מבחינה פוליטית, מבחינת המלחמה, כל אחד בצד שלו, במקום שלו, יש פה עוצמות מאוד מאוד גדולות, שיוצאות, יוצאות בכביש, יוצאות במכונית, אני לא מזמן היה ביוטיוב, זאת אומרת, שתי נשים הולכות מכות בקניון בסופר פארם, וואו, אנחנו נשרפים.
המון מתחים, והמון אגרסיות, והמון באמת מתח, שדרך אגב, זה חלק מהעמימות. חלק מהעמימות הזאת מייצרת הרבה מאוד מתחים, ואגרסיות.
אז בואי נסכם את השיחה שלנו, גלית. קודם כל, תודה, תודה, תודה. אז ככה, קודם כל, להבין את הדברים האלה, נכון?
יש לי עוד משהו קטן להגיד, אלא אם כן נגמר לנו הזמן.
תגידי, יש לנו שתי דקות.
שתי דקות. אני רק אגיד שגם הילדים נמצאים בחופשה עכשיו. אין מורה, ואין כמעט כיתה הרבה פעמים, והם גם לקראת חזרה לבתי הספר.
קודם כל, אין מסגרת.
יש מסגרות, אבל הן מסגרות שהן מתחלפות, זה קייטנות, ומשבוע לשבוע, וככה. אם יש, ואנחנו לקראת חזרה גם לבית הספר, ואנחנו צריכים, למרות שאנחנו נמצאים בעמימות מאוד גבוהה, כן לזכור שילדים חוזרים ולהתחיל לדבר איתם כרגיל על חזרה, כי מה שעשוי לקרות, ואני כבר מרגישה את זה, שאנחנו קצת מזניחים את המקום הזה, לא מדברים על חזרה, וצריך להתארגן, אז שהכיתות יתארגנו מחדש ליום גיבוש לפני, ועד הורים יכול לעשות, והגננות, לנסות לייצר איזושהי רציפות, איזושהי שגרה כן להכניס, לתת להם את הדברים שכן אנחנו יכולים ויודעים.
אני אוציא כל קורא.
אוקיי.
בכל הרשתות שלי. שיש לי מאות אלפים שעוקבים אחריי בכל מיני מקומות, אני אוציא כל קורא לדבר הזה.
אוקיי.
באמת צריך לעשות את זה לטובת הילדים, וגם יש את המילים, זה תודה רבה על הרעיון, יש גם את המילים כמו הנורמליזציה, או לשגרה, או הדברים האלה. כן. צריך לדבר על הרגיל, על הנורמלי, על החזרה,
אני גם אגיד שיש איזושהי מחשבה שאם אנחנו מדברים על הרגיל עם ילדים, אנחנו מפקירים את הנושא של החטופים בזה, זה בדיוק הפוך, אנחנו פשוט מגדלים ילדים עם חוסן, אנחנו רוצים ילדים עם חוסן, ואם אנחנו רוצים ילדים ודור, שיגדל להיות חזק ומסתגל, אז אנחנו צריכים לתת לו את המקום שלו. הם לא מבוגרים, הם ילדים.
לצד כל מה שהם חווים, ולאו הכי, והמילים, והם שומעים, והעמימות, והפחדים, והאובדנים, לצד זה אנחנו מחויבים גם לשמור על הזכויות שלהם, לשגרה, לנורמליזציה, לחזרה.
זה נקרא מודל דואלי. במודל הדואלי, אנחנו שני המקומות.
יפה. אז קודם כל, ממש תודה.
תודה, מיכל.
היה נהדר. תודה רבה למכללה האקדמית תל אביב יפו למכון מפרשים, ותודה רבה לבית האקדמי לנושא בנמל מבטחים. ותודה רבה לך.
תודה רבה.
גלית, יצחקי, אני אומרת נכון את הדרייזין?
תודה, את אומרת
מצוין. יופי. פסיכותרפיסטית יונגיאנית, שלימדת אותנו הרבה בעזר. תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום וכל טוב.
שבת שלום, להתראות.
כל טוב. מאירה ושני, אני יוצאת לפרסומות. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. אני אענה לי עוד מגלית כמה דקות. תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, שלחו לי הודעת וואטסאפ ל-054-70-105-103, 103-70, תשארו כאן איתנו, תכף אני חוזרת. שלום, בוקר טוב, הנה יש מישהו על הקו, היי.
אהלן, מדברת ויקי, אני אמא לילדה בת 13, שגילינו בשבועיים האחרונים שהיא מסקרת נעורים, ואנחנו עכשיו מתמודדים עם הבעיה, למרות שאנחנו מסתגלים עליה לאט לאט. הקושי שלנו כרגע זה עם ההתנגדויות הרבה פעמים לכל דבר חדש, יש לה המון לחצים מן הסתם, זה המון דברים חדשים כמובן שהיא חובה כרגע, אם זה להתחבר לסנסור, אם זה פורט, שזה מין קנולה כזאת שדרכה מחדירים את האינסולין, בהמשך זאת יהיה גם השבע כמובן, והדברים האלה נקודתית באותו נקודת זמן, מאוד מאוד מלחיצים אותה, וברגע שהיא עוברת את זה, אבל זה תהליך מאוד מאוד
עד
ארוך.
עד שאתם מצליחים לגרום לה לעבור.
בדיוק.
סקנון.
ואז שהיא עוברת את זה, היא, עוברת, היא חוזרת להיות הילדה הכי...
זהו, ואז היא עם הפורט, בעולם. ואז היא עם הזה, ואז היא אפשר. ואז היא עושה שימוש בדברים האלה, אבל עד ההתגברות להתחבר לדבר הזה הוא משהו. תראי, כמה דברים. אחד, מבחינה התנהגותית, כאילו, בוא נגרה, עוד לא ניכנס לזה רגשית, לרגע חשבתי שההתנגדויות שלה הן אחרות, ואז רציתי להגיד לכם, תתחילו לשחד אותה, אבל לא על זה מדובר. מדובר, זה כמו על כזה, זה כמו על מישהו שלא מסוגל לבלוע כדור. מדובר על התנגדות של כל הגוף, של כל המוח וכל הגוף, ואת מבינה, יש שם איזשהו...
היא לא שולטת בזה בכלל.
בישוק, יש שם איזשהו מעצור. תראי, ההפנמה להיות בת 13, היא עם משקל עודף או משהו? איך זה עלה?
לא, להפך. היא בתת משקל.
וואי.
ועלה בעקבות, האמת, תופעות שהיא פתאום תיארה... שתביני שאני אחות במקצועי, כן? אז אפופו הסנדלר הולך יחף. היא התלוננה מדי בוקר שהיא מתעוררת בתחושת רעב מאוד מאוד חריגה, שהופכת מהר מאוד לתחושה של בחילה, והיא כמה היא יכול להקיא ולא מקיאה, ואחרי כמה דקות זה עובר עם תחושה של חום גבוה כזה שעולה ויורד.
יו.
וזה מה שהדליק לי את הנורה האדומה, כי היו כמובן גם את הסימנים בדרך, שהיא שתתה יותר, והשתנת לילה שלא הייתה מעולם.
ויקי, זה לעולמים?
כן.
ובעצם מה שהיא תצטרך זה תמיד לאזן את זה.
אמת.
כן.
למרות שהיום אני יותר כמובן רגועה, אני מכירה את זה בעבר, לא אצלי במשפחה אומנם, אבל מכירה את התופעה הזו מן הסתם מהמקצוע שלי. היום החיים הם הרבה 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 יותר פשוטים עם הטכנולוגיה כמובן המתקדמת.
כן, כן. כן, נכון, זה הדבר הזה שצמוד לשם, אבל הוא מזריק לה ועושה את זה, כן, נכון.
היא מזריקה כבר לעצמה, אבל לתוך הפורט, שוב, אבל...
תקשיבי, אני חושבת שמי שיעזור לה זה מישהו שעושה טיפולים כמו היפנוזה, אבל לא היפנות, למרות שאפשר גם היפנות. אפשר רק מישהו שרופא ומאושר להיפנוזה, כי אני אגיד לך, אנחנו בעצם מצפות בוא נגיד, להיגיון. אבל ההיגיון לא עובד באותו רגע. אין שם היגיון. כל הגוף בהתנגדות, והוא בהתנגדות גם בגלל הידיעה שקרה לי משהו נוראי, בגלל הידיעה של הדבר הנורא הזה, כל ממש, אני מדמה, אני יודעת את זה על ילדים קטנים בכל מיני מצבים אחרים, כמו ילדים שאי אפשר לקחת מהם דם לבדיקות דם. אין סיכוי! צריכים לשים להם גז ולהרדים אותם. ולכן העבודה היא בעצם, זה הרבה יותר ממיינדפולנס. העבודה היא באותו רגע, לעבוד על המוח, תדמייני, פרפרים, וזה מים. יכול להיות שצריכים להבין מה עובד, מה יעבוד אצלה על המוח, וכל רגע שמגיעים למצב שצריכים לחבר אותה לפורט, או לעשות את כל הדברים שהיא צריכה לעשות, זה מתחיל בזה, והיא גדולה, היא בת 13, זה מתחיל בתהליך המודע שלה, שהיא עכשיו עוברת תהליך של הרגעת המוח, של רפואי, היא צריכה, כל השרירים שלה צריכים להיות רפואיים יותר. כי כוח רצון פה לא יעבוד. זה וצריך כאן לחפש את המצב, את מה יביא אותה למצב מדיטטיבי, או למצב הזה של...
כן, אז אנחנו עדיין בחיפושים, כי את יודעת, ניסיתי מול הטלוויזיה, ותחבקי אותי ותחזיקי פה, והכלבה לידינו, וכל, הכל.
איך,
זה היה אתמול למשל, כן. 12 שעות כאלה, זה פשוט היה מה? מטורף, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכות לעשות את זה, כי האלטרנטיבה היא פשוט לדקור את עצמך בכל פעם, שהיא הרבה פחות מוצלחת כמובן. אז היא הבינה כמובן את הצורך,
זה העניין, זה לא יושב על היגיון, היא הבינה, אבל ברגע שזה צריך לקרות היא לא מסוגלת,
היא לא שולטת בזה,
לא, יש שם התנגדות מאוד גדולה, היא לא שולטת בזה, כל המוח אומר תעיפו את זה ממני.
אני מקווה שאחרי שחיברנו אתמול, כי אתמול חיברנו לסנסור חדש, אז אחרי השלב הראשוני את יודעת דבר, היא עברה את המשוכה הזאת, אז אולי בפעם הבאה, כי אתה מחליף את זה אחת לעשרה ימים.
אז תראי, בינתיים, תוך כדי המלחמות האלה של הכל פעם מחדש, קחו אותה גם לטיפול, לפסיכולוגית.
כן.
ולא גבר, אישה, בגיל הזה, קחו אותה לפסיכולוגית, ולא רק לכזאת שעושה, ושאפשר יהיה להתלונן על אמא ואבא, שהם אשמים, אפשר, אבל גם כזאת, שיהיה שם משהו גם אימוני, משהו של חיזוק הכוחות, של ניתוח עצמי, שהיא תעבוד שם. מבינה?
יש איזה מישהי כרגע על הפרק עם טיפול באומנות, אני רק לא בטוחה שהיא זאת שתתחבר אליה, כאילו הבת שלי הכוונה.
זהו, עכשיו להגיד לך עוד משהו.
משהו יותר
שתתחבר אליה. נכון. ויקי, אנחנו יודעות היום שהחיבור... לאיש מקצוע, לפסיכולוג, לפסיכולוגית, לתרפיסטית, לכל הדברים האלה, הוא עומד על 30%. זאת אומרת, שיכול להיות מצב שאני הולכת למישהו, אני הולכת למצוא לפסיכולוגית, והיא לא עוזרת לי, ואני לא מתחברת אליה, ואני לא רוצה להמשיך. עכשיו, מה עושים רוב האנשים? הם הולכים ומכלילים את זה ואומרים, אז וי, הייתי אצל פסיכולוגית, לא עבד, פסיכולוגים לא שווים. לא, לא, לא. צריכים להבין שזאתי לא פגעה בול אליי, ואז מישהו אחר. וגם הוא אולי לא, ויכול להיות שזה יהיה השלישי, בדיוק. כי הבול פה לפעמים יוצא על, באמת, על 30%. אנחנו ממש, זה מוכר לנו, זה ידוע. כך שגם אם אחת היא לא מתחברת, לכו אל השנייה, וגם אם אליה לא, לכו אל השלישית. וכל פעם גם לייצר מישהי שהיא שונה. יש כאלה שמדברות בשקט, מאוד נינוחות. יש כאלה שהן הרבה יותר כמוני. מתערבות, נכנסות, אומרות דברים, מרימות הכל. מאוד תלוי
למה היא מתחברת בעצם.
כן, בדיוק. והאם זה דרך אומנות, דרך שיחה, דרך משחק, דרך תיאטרון, דרך ציור, כל מיני דברים כאלה. אבל כן, כי צריך להגיד,
אני רציתי עוד משהו להספיק.
דברי.
אנחנו לקראת בית ספר,
כן,
והחששות שלה מן הסתם הם יחשבו שאני חולה, יפחדו להיות איתי, יפחדו לאכול לידי, זה גם סוג הדברים שכמובן נתמודד איתם, וחשבתי על, אני כמובן מייצרת לתמיד את החיובי לגבי החברות שלה, שהן כבר יודעות והיא שיתפה אותן, ובכוונה אנחנו משתדלים לשמור על המשך שגרה, כי אין סיבה גם שלא תהיה המשך שגרה, רק היא צריכה להיות יותר מתוכננת כרגע.
תראי, אני חושבת, אני אגיד לך מה אני חושבת שצריך לעשות. קודם כל צריך להתחיל עם הכיתה, וזה צריך להיות מאוד מתוכנן, ולהגיד לה, תקשיבי טוב, המקום שבו את תצאי גדולה זה המקום שתבואי ותגידי יש לי סכרת נעורים, בואו אני אסביר לכם מה זה. כי ברגע שאת נמנעת, מסתתרת, מקווה שלא ידעו, זה תמיד יגיע חוצה, זה תמיד יפרוץ מאיזשהו כיוון, וזה תמיד יהיה הרבה יותר גרוע מהדרך שבה את יכולת לעשות, זה גם יהיה משובש ולא נכון. ואז את כבר תצטרכי להילחם בשינוי ידע של אנשים, ואז זה כבר אולי גם לא יאמינו לך. ואז צריך לבנות איתה את הפורמט הזה, ואם היא אומרת לא, אני לא רוצה, לא נעים, אז אולי את רוצה שאני אעשה את זה? את רוצה שאבא יעשה את זה? את רוצה שהמורה תעשה את זה? את תבחרת, את רואה שחברה טובה שלך תעשה את זה? זאת היא החוצפנית שמעיזה ומדברת ואין לה אלוהים? אין בעיה. ואז מי שהולך לעשות את זה, תעבדו איתו בשלושת השבועות הקרובים עד הראשון לספטמבר,
בדיוק.
על בדיוק מה אומרים, שבו ותבנו את זה. מה, סקר, מה זה אומר, מה המשמעות, איך זה ייראה, איך זה יבוא לידי ביטוי מבחינתי, האם זה אומר שפעם בשיעור אני צריך לצאת וזה, או שאני לא צריכה לצאת, זה קורה לי לבד, יש לי פה מכשיר שמזריק לי, וגם מה לא צריך, אין שום בעיה, אני לא אלרגנית, אני לא אפשר לירוק עליי, לדבר עליי, לאכול לידי.
זה אוקיי? לא מדבק כמובן.
זה בדיוק, זה אין, זה לא משהו שמדבק, זה משהו מאוד פנימי שקורה בגוף של בן אדם, בגלל שאני לא אכלתי מספיק סוכרים, הגוף שלי ייצר משהו, מבינה? Mm-hmm. דברים כאלה. זה מה שאני מציעה, ואני מציעה לעשות את זה, זה כמובן, צריך להיות בשיתוף פעולה עם המורה, ולהחליט אם עושים את זה בשיעור הראשון, בשיעור השני או בשיעור השלישי. ביום הראשון, אבל כן, לא למשוך את זה אפילו לא יום אחד, כי ישר יהיה שם, שמעת שזה...
ביום הראשון של הבית הספר?
כן, 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 אין ברירה. כי כבר ביום השני, או בהפסקה, מה, ראית את הבת של ויקי? ראית שיש לה את ה... מה זה הדבר הזה? לא, עזוב, לא יודע, עזוב, תתרחק, זה מפחיד, מה, תיתן לה אגרוף, זה יפולה. לא, זה כבר יתחיל, ישר. אין, לא לדחות. לא לדחות, אין מה לדחות. זה שיחה של 5 דקות.
אני אדבר עם המחנכת של
הבית. וגם להכין אותה שהם ישאלו שאלות. מה לדעתך הם עשויים לשאול אותך? ואז גם אולי לעשות את זה בסשן עם החברות הטובות. מה עניין אתכם? מה הייתם סקרניות? מה שאלתם אותה בהתחלה כשהיא אמרה לכם?
כן, ואז אולי קצת ישליך אור קצת על מה שגם השאר ישאלו מן הסתם בכיתה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה, מה, מה ילדים שואלים? כן. זה מה שאני מציעה. זאת הדרך, זאת הדרך. אז אלה שני הדברים. ואת יודעת, ויקי, הזמן יעשה את שלו גם מבחינת היכולת שלה להתמודד עם זה.
אין לי ספק.
גם באמת לעזור לה רגשית, כי זו טלטלה קשה מאוד. תוך כל הבלגן של החיים פה היום, גם את זה על הראש שלה עכשיו, והמחשבה של לעולמים ולנצח זה גם נורא מפחיד, אז היא צריכה עזרה ממש, עזרה של חיזוק הפסיכו שלה, ממש.
אנחנו על זה.
יופי.
יופי, תודה רבה.
בבקשה.
שיהיה המשך יום נפלא, וסוף שבוע שקט לכולנו כמובן.
אמן, אמן. ויקי, תודה. תודה על האמון. כל טוב, שבת שלום. יש לי כאן שאלה. שאני רוצה רגע, יש לה עוד מאזין אחר כך שאני אדע לקצר? לא, אז יש פה שאלה שאני רוצה להרחיב עליה. מאז תחילת המלחמה, שני הילדים שלי, בני 5 ו-8, פיתחו חרדות ופחדים שלא היו לפני זה. הלילות כבר לא לילות, ומיום ליום זה נהיה יותר קשה. בעלי ואני שוקלים רילוקיישן בעקבות זה, או לפחות נסיעה של 3 חודשים לתת לילדים הפוגה מהמצב. אבל אנחנו לא רוצים שהם ירגישו שזאת הסיבה. מה אפשר לעשות? תראו, קודם כל, לתת כבוד לילדים, ולתת כבוד לילדים זה להגיד להם את האמת. ואת האמת אפשר להגיד חלקית, מינורית, בלי, לא צריכים להגיד, בגלל שאתם פוחדים ואנחנו רוצים. אני, מה שאני מציעה, זה להתקשר אל הילדים, זה, סליחה, זה לקחת את שני הילדים, למרות שאחר כך אולי הם ישאלו שאלות שונות, אבל את שניהם ביחד, כדי שאף אחד מהם לא יחשוב שהם מגלים משהו למישהו אחר, ולהגיד, ילדים, תקשיבו טוב. פה בארץ ישראל, קשה בזמן האחרון. המלחמה עוד לא נגמרה, מזג האוויר מאוד מאוד מקשה. עכשיו, אז זה תלוי כמה ילדים יודעים, הם בני 5 ו-8, תלוי כמה הם כבר יודעים על המלחמה ועל המצב ועל ההפגנות, כמה הם מעורבים או לא מעורבים. זה גם ייתן את המשפטים שאתם תגידו. קשה פה. יש הרבה הפגנות, ויש גם את המלחמה שהיא לא נגמרה, ואנחנו החלטנו, אבא ואני, שבא לנו לעבור ולגור כמה חודשים, או אם אתם הולכים על רילוקיישן, כמה שנים, במקום אחר. מקום שאין בו מלחמות, שמזג האוויר הוא יותר נעים ונוח. ולכן אנחנו עוד 3 שבועות, לא אומרים את זה 2 קודם, אומרים את זה 2-3 קודם. נעבור ל... לא יודעת מה, קופנהגן, לוס אנג'לס, פורטוגל, מה שבא לכם, אוקיי? זה מה שאתם עוברים, ואז בעצם אמרתם להם שאתם עוברים, ואמרתם גם למה? כי אתם רוצים לעבור, לגור במקום נעים יותר, שקט יותר, ואז הילדים יתחילו להגיד, אבל אני לא רוצה, ויש לי פה חברים, ולמה את מעבירה אותי, וכל הדברים, ועם זה בעצם תתמודדי. תגידו, תקשיבו, זה אבא ואני חשבנו, אנחנו חזקים בדעותינו, החוסר השקט וחוסר הביטחון שכבר פה וכולנו חשים אותו, אוקיי? את לא צריכה להגיד אפילו את המילה פחדים ואת המילה חרדות. חוסר השקט וחוסר הביטחון וכל מה שאנחנו, כל המבוגרים וכל הילדים חשים פה במדינה, אנחנו רוצים שקט. ויש הרבה מקומות בעולם ששקט בהם, נינוח, נעים בהם הרבה יותר. אני חושבת שמגיע לנו, גם אבא ואני מחפשים את השקט הזה. זהו. זאת עצתי. ועוד שאלה. זה משהו אחר שלא קשור למלחמה, אבל זה חמוד, מרענן. אני אבא מודאג, בכל אופן הוא מודאג לילדה, ילדה ראשונה בת שנה וחצי. זאת אומרת, עוד תינוקת אפילו, אפילו עוד לא פעוטה. כשאני או אמא שלה באים לאסוף אותה מהגן, היא נכנסת להיסטריה. ודווקא כשהיא רואה זרים או הורים של ילדים אחרים, היא רוצה ללכת אליהם ולא אלינו. תראה, אם אתם לא הורים מתעללים, ובעיקרון לילדה טוב, והקטע הזה הוא רק כאשר אתם אוספים אותה, ואחר כך היא נרגעת, לוקחים אותה הביתה, ואחר הצהריים הוא נעים ונינוח, אם זה זה, וזה רק נקודתי, אז אני יכולה לחשוב ולנסות ולנחש, שבעצם בא לה נורא ללכת ולשחק. היא רוצה להיות עם ילדים אחרים, היא רוצה ללכת למקומות אחרים. תנסו לחשוב למה היא נורא רוצה ללכת לילדים אחרים ולשחק עם ילדים אחרים ולא לבוא הביתה. אולי בבית רבים מדי, אולי בבית משעמם, אולי בבית ההורים הרבה בטלפון ולא רואים אותה. נסו להבין כאילו למה היא לא רוצה לחזור הביתה. למה היא רוצה להמשיך ולהיות עם החברים שלה. אוקיי? ואז כבר תייצרו איזשהו שינוי אצלכם. בשעות אחר הצהריים. ואז, כאשר ייווצר השינוי הזה, עם הזמן היא תבין שגם זה כיף ללכת הביתה. עכשיו, מנסים הרי להבין למה. אנחנו לא יכולים להיכנס באמת לנפשה או לראשה של הילדה הקטנה הזאת. אני אנסה לשחזר, לנסות, להבין, לנחש. למה היא לא רוצה לבוא איתכם? והיא רוצה לבוא דווקא לילדים אחרים. ואני מניחה שזה קשור במה שקורה בבית. עכשיו, אם אתם באים ואומרים, אבל הבית הוא נהדר, ואנחנו עם הילדה, ואנחנו לא הרבה בטלפון, והזוגיות היא חדשה, ואנחנו עוד לא רבים, ריב פעם ביום, גם זה בקושי, והכל ממש בסדר, וזה לא כל הדברים האלה, אז יכול להיות שאז אני אגיד, אם כך, אולי זה בגלל שהיא רוצה לעשות איזשהו סוג של סצנה. ואז, לא להילחץ, לא להיבהל, לבוא ולאסוף אותה, ולהגיד לה, מתוקונת אפילו שאת לא רוצה, אנחנו חוזרים הביתה. ובבית יהיה לנו כיף, ונעשה כיף. אבל אי כל זה, אם באמת אתם יודעים שהיא רגועה ונעים לה וטוב לה בבית אחרי צהריים. יכול להיות שכן, והיא פשוט נורא נהנית בחברת ילדים. אתה מבין שכל התשובה שלי, של המענה לזה, תלויה בהמון המון המון מידע שבעצם אין לי. אז יכול להיות שתרצה ותשקול כן לעשות מפגש אחד, אתה מוזמן להתקשר לאתר שלי, ליצור קשר, שירות הלקוחות שלי היא תיצור, מנהלת שירות הלקוחות שלי תדבר איתך, פגישה אחת אולי כדי להבין מה קורה, להכיר אתכם, להכיר את הבית, להכיר את החיים, האם יש שם תינוק, האם יש, אלו, ילדה ראשונה. אבל לראשונה יכול להיות שיש שם תינוקת, אם היא, אתה אומר ילדה ראשונה, לא ילדה יחידה, אז אולי יש בבית תינוק או תינוקת. אז אולי זה עכשיו הגורם לדבר הזה. אז נחשוב מה לעשות סביב העניין הזה. וצריך באמת להבין את הסביבה של הילדה, כדי להבין למה היא מתנהגת כך. תקשיבו יקיריי, תמו השעתיים שלנו. אני רוצה רק להזכיר לכם בעיקר באמת, את כל המסרים שעברו כאן, ובוא נגיד, גלית יצחקי דרייזין, בעצם ריכזה לנו את הכל. להבין מה עובר על הילדים, לנסות להבין מה עובר על הילדים, לתת להם מילים לדברים האלה, לתת להם לגיטימציה לרגשות שלהם, ובעיקר, להתעקש על הנורמליזציה. אז הנה, אתם שומעים כבר את המוזיקה. אני רוצה קודם כל להגיד תודה רבה למאירה פרץ, לשני רומנו, לסתיו קורנס, ולמיכל קדוש, אחיעד לוק ורעות מתתיהו ארגון, שמעבירה את זה אליכם, שאתם יכולים לראות את זה גם בפייסבוק לייב וגם אחר כך באתר של 103 FM. וכתמיד, כמידי שישי, תודה רבה לכם על האמון, על הטלפונים, על זה שאתם נותנים לי גם את התחושה שאני מועילה ועוזרת. תודה רבה לכם. מאחלת לכם שבת שלום, תשתו הרבה. אם אתם הולכים לים, תלבישו לילדים גופיות, שימו להם הרבה מקדם הגנה וכובע. ואל תהיו איתם הרבה בבית בקיץ. במיוחד הילדים שכבר אין להם מסגרות, צאו מהבית. כי כשאנחנו בבית, אנחנו בטלפון. צאו מהבית, כל טוב, שבת שלום. אנחנו ניפגש ונדבר כאן שוב בשבוע הבא. וסליחה, וכמובן, רגע, תישארו פה. כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור רפי קרסו, וגם רבקה מיכאלי יותר מאוחר. זה המקום להיות פה ביום שישי בצהריים. שבת שלום.